אז אנחנו בלימוד על שושלת שט, בסדר? ככה, נתחיל בסוד הגלגולים. ככה יצא במקרה או שלא במקרה, למחרת או יומיים אחרי זה ישבתי, למדתי עם הרב שאו, דיברנו על הכנה לפסח, ומתברר ששט, או הפוך, משה רבנו הוא גלגול של שט. אז הנה, אני עכשיו אמר לכם. אפילו גם יש הבל שט משה, גימטריה ראשי תיבות משה. נכון? משה, משה, שט, הבל, כן? משה, בתוך השם של משה יש משה, שט, הבל. אז מה?
איך?
משה, מם, משה, שין, שט, היי, הבל. הסוד הגלגול, נסביר אותו טיפה יותר קרוב אלינו, מה זה סוד הגלגולים. בהכללה, אם אנחנו קוראים בחיצוניות של העולם, יש הרבה סיפורים. איפה דלפין?
דלפין,
איפה שמואל?
שמואל אמור לבוא.
שמואל, איפה, מי עוד יש לנו?
מרים לא מגיע.
מרים לא מגיע, אוקיי. יש עוד מישהו ש... קיצר, אז כשמסתכלים בחיצוניות, יש הרבה סיפורים. אבל כשמסתכלים בפנימיות, יש סיפור אחד מתפתח. גם ברמה של תולדות האנושות, כי בכל יש לנו הרבה דורות עם הרבה סיפורים, עם הרבה עניינים, אבל בשפה של פנימיות התורה, בעצם יש סיפור אחד, שהוא כל הזמן קורה, ומה שמתרחש על הבמה של ההיסטוריה, זה פרטים. וחלקים ותוספות על הסיפור, ולפעמים גם חזרה לאותה סצנה עם איזה וריאציות. אתם מבינים מה אני אומר?
כן.
עוד פעם, תשאלו אם אני לא...
עוד לא,
אני
אעבור בטח.
זאת אומרת, נגיד נסביר את זה בשפה של חטא אדם הראשון. אז יש לנו אדם הראשון, שהוא הופיע על הבמה, והיה סיפור שקרה איתו, והוא חלק הצליח, חלק לא הצליח. אז מבחינתנו אחר כך ממשיכים בנים בתולדות האנושות, ויש עוד סיפורים. מבחינת תורת הגלגולים, אין עוד סיפורים. עכשיו יש את הבנים של אדם הראשון שיחזרו לאותו סיפור עם תפאורה אחרת, וימשיכו להשלימו את הסיפור. מה שכבר תוקן, תוקן, מה שלא תוקן, ימשיכו אותו, אבל זה, בעצם זה אותו סיפור. אין הרבה סיפורים. מה שיש לנו לברר בעולם הוא די תמציתי. נסביר את זה דרך האישי, אולי זה יותר יובן. בן אדם מסתכל על 60 שנות חייו, 70, 80, 90, 100, 120, בסדר? אם הוא יסתכל מבחוץ והוא יספר מה קרה לו בחיים, קרו לו הרבה מאוד דברים. הוא היה פה, הוא היה בצרפת, היה בארץ, היה זה, היה לו עבודה, היה לו ילדים, היה לו... אבל כשהוא לאט לאט יתחיל להיכנס פנימה לתוך החיים שלו, יגלה שבאמת התפאורה התחלפה בהרבה סיטואציות בחיים, אבל באמת יש כמה עניינים, לא הרבה, שאותם הוא מברר כל החיים. ואם הוא יודע לעשות את החוט, הוא ישים לב שבעצם הוא באותו סיפור, רק בשביל שיהיה מעניין, הקדוש ברוך הוא מחליף לו תפאורה. לא עם שעמם, אז פעם אחת זה בעבודה, פעם אחת זה עם הילדים, פעם אחת זה... אבל אותו עניין. היום, מחר, מחרתיים, אותו סיפור, אם תסתכל, אתה תראה מגיל לא יודע כמה, שיש עניינים שאתה חוזר אליהם במעגל, וזה לא בגלל שכלום לא קורה, אלא זה בגלל שבאמת יש לך את אותו עניין לברר.
יש פרופסור אחד, יש פרופסור אחד, קוראים לו פרופסור חיים יוסף ירושלמי, חיים יפספוסד, הוא פרופסור להיסטוריה יהודית אמריקאית, שהוא פיתח תיאוריה, תחום שנקרא היסטוריוגרפיה. היסטוריוגרפיה יהודית אומר שלמעשה ההיסטוריה היהודית הולכת בצורה של פיץ. זאת אומרת שיש לנו תמיד את אותו בסיס, הוא פשוט גדל בזמן.
אז כן, זה היסודות של
שעות הגבולים. הוא מביא דוגמאות אמיתיות לא רק מתחום התנך. הוא אומר שלמעשה התנך הוא המאגר הראשון, ואחרי זה הכל חוזר על התוצאות שונות בזמן. יש לו דוגמאות אמיתיות לגמרי על ספינוזה, 200 שנה בדיוק אותו סיפור, 200 שנה בדיוק אותו סיפור, אחרי זה בדיוק אותו סיפור, שבדיוק מה שאתה אומר.
אז זה לא אני וזה לא הוא, בעצם זה לא חדש, התפיסה הזאת של הזמן. זה פנימיות התורה פשוט, פנימיות התורה, או בכלל תמיד, מי שיודע להסתכל על הנושאים שחוזרים על עצמם, כי אם תלמד קבלת הארי, אתה תראה שבכל סיפור הם מחברים אותך לחטאתם הראשון, לקין והבל וכו', וגם הם ממשיכים לעשות את זה גם בימי האמוראים והתנאים, וגם להגיד דברים שקרו אחר כך, אז אם אנחנו מורידים את השפה המיסטית, אם אתם רוצים, שאנחנו גלגולי נשמות, אז ניקח את זה לכיוון מה שעלה אומר, זה שיש סיפור שצריך להתברר. והסיפור הזה כל פעם הוא בא לנו בסיבוב, אנחנו מבררים חלק, חלק לא בררנו, נקבל את זה מחר. אז כן.
למה זה חשוב לנו?
אם לך זה לא חשוב, תשכחי מזה.
לא, אז זה של הגלגולים. למה זה חשוב? מה זה יביא?
לא,
אז
לכן אני, מה שאנחנו היום נדבר זה לא של מי הגלגול, אם הגלגול של קליאופטרה או של אני לא יודע מה, לא זה. אלא חשוב לנו להבין, חשוב לנו להבין שבעצם מה הסיפור שאני עובד עליו, ומה השלב עכשיו, ולא להתייאש מזה שאני מקבל אותו בסיבובים. אני עוזב רגע את סוגיית של מי היינו בגלגול הקודם, כי העניין הזה של גלגול, אנחנו רואים, חווים אותו כשאנחנו קוראים את התורה, ואנחנו חווים אותו בחיים שלנו, שאתה מרגיש שאתה חוזר בלופ לאיזו סיטואציה שהיית בה לפני 20 שנה. כן, קודם כל. קודם כל, בשפה הפשוטה, אני עוברת בגלגולים דברים שאני כבר הייתי פה בסיבוב הזה.
מצד אחד זה מאוד דטרמיניסטי ומאוד, ומאוד פסימי.
לא, אז זהו, אנחנו רוצים להציג את זה לא מהצד הפסימי של זה, אלא מהצד... מה?
אבל יש לזה צד פסימי.
לא, אני לא חושב שיש לזה צד פסימי.
כן, זאת אומרת, אתה נתקעת פה, תתקע גם פעם הבאה.
לא, 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 רגע, רגע, רגע.
אם נתקעת, אתה תתקע עוד פעם, אבל אם אתה לא תתקע, אתה כבר לא תתקע בכלל.
שנייה, ברור שתורת הגלגולים, סבא דיבר על זה, הוא אומר שיש צ'אנס ללמוד את תורת הגלגולים, ולקבל מזה מסר מאוד פסימי, שכל העולם הזה בכלל הוא מכונה לתיקון גלגולים שעברו וכו' זה. אבל, אני לא חושב שזה העניין. זאת אומרת, זה לא שיש צד פסימי לתורת הגלגולים, זה דבר מאוד אופטימי. אבל יש בו צד מציאותי להבין, וזה כן חשוב, הצד המציאותי להבין ש... מה שלא תיקנתי אתמול, אני אקבל אותו מחר להמשיך לתקן אותו. שכשאתה אומר שאני מתחדש מחר, אתה באמת מתחדש, אבל שלא תהיה מופתע שאתה מקבל על הבמה את אותו סיפור, זה לא מצד הפסימי, זה מצד הזה שזה מתנה של הקדוש ברוך הוא לתת לי להשלים את הסיפור, אז הוא יביא לי עוד פעם את הסיפור, לא את הדפקט של זה, אלא את החלק שעוד לא השלמתי, תקבל עוד פעם עוד הזדמנות. בעצם זה הנקודה של מקבלים עוד הזדמנות.
רגע, ואם אני משלימה את הסיפור, מביא לי סיפור אחר?
בחלקים מסוימים, כן. בוא, אם נסתכל על זה ביחסיות, נקודה שבסך הכל בררת אותה, זהו, משתחררת. בגדול כן. בגדול כן. עכשיו, זה נכון, זה נכון שהסיפור שלך, כשאתה גומר, אתה עושה תופס הזדקות בבקום. זה נחמד, אפשר לחזור לארמון של השם. אני את הסיפור שלי גמרתי, במובן הזה שיש איזה סיפור מאוד כללי לאנושות שתגמור אותו, היא מגיעה לעולם הבא, שזה מצוין. זה לא שאחרי זה אני מתה. עוד פעם, אנחנו מאוד טבועים בחשיבה ובמנטליות שלנו בחשיבה פסימית, ולכן הכל אנחנו יכולים לפרש ככה. כמו כשאני אומר שאם נגמור את הסיפור הזה ממשיכים הלאה, אז בשביל המנטליות המערבית אז אני מת. אבל בשבילנו אתה נולד למדרגה הבאה בחייך. תודה רבה, שלום. לא צריך יותר את הבלגן הזה. אז...
מוחקר.
מה?
שלנמק כזה עם גלגולים.
רגע. נהיה פשוטים. כמה שאפשר.
כן.
הפשוט הוא, יש סיפור מתפתח. בסיפור המתפתח יש חלקים שלא סתם אנחנו נרגיש שהם חוזרים על עצמם, זה לא בגלל שהם חוזרים על עצמם בצורה מדכאת, אלא הם חוזרים על עצמם להמשיך את הסיפור הקודם. זה כמו, ממשיכים, בסדר, זה סיפור בהמשכים. אולי זה הצורה הכי טובה להסביר את זה, זה סיפור בהמשכים. זה לא פסימי שבפרק הבא מרקו עדיין חי. אתה עוד פעם פוגש את מרקו בפרק הבא, זה בסדר, זה הפרק הבא בסיפור. נכון, זה לא דיכאון. אז זה סיפור בהמשכים. סיפור בהמשכים. עכשיו, מה החלק המעודד בסיפור בהמשכים? שכל תנועה שנעשית, וזה מתייחס לשיעור הקודם שלנו, בתוך הסיפור בהמשכים, כל תנועה שנעשית היא לא נאבדת. זאת אומרת, כל תנועה רוחנית שנעשית, היא תמיד משאירה רושם, והיא אף פעם לא הולכת לאיבוד. מה שעשית, עשית, זהו. אי אפשר לקחת את זה חזרה. הצלחת לעשות איזשהו תיקון, זהו, זה שלך. אז בהקשר הזה, אנחנו דיברנו על שושלת קין, על שושלת קין, וכאילו היה לנו תחושה שעכשיו מוחקים אותה מהבמה, ועכשיו מתעסקים עם שושלת שט. אז מה שאני רוצה להגיד, שגם בחלקים בחיים הפרטיים שלנו, שכאילו נגמרו בכישלון, אף פעם אין באמת כישלון. זאת אומרת, מה שכבר הצליח לעשות שם נעשה. אפילו הכישלונות שם הם מתנה בשבילי לסיבובים הבאים. אין מחיקה אמיתית של כלום אף פעם. זה היסוד. אז גם אם אנחנו עכשיו כאילו שמים בצד את שושלת קין, מה שהם עשו והטביעו בעולם בצד הטוב של זה, וגם המתנות שאנחנו נרוויח מהדברים הלא טובים שהם עשו, הכל נרשם לטובתנו בתוך הסיפור של האנושות. ולכן, אם נוח יעשה איזשהו תיקון בעולם בתור האדם שיכול להביא נחמה לאנושות, אבל לא את הכל. אבל בכל אופן, מה שהוא עשה, מאפשר לאברהם להופיע בעולם אחריו. אי אפשר שאברהם יופיע אם לא היה נוח לפניו. זאת אומרת שזה נבנה קומה על קומה. הנשמה של אברהם לא הייתה יכולה להופיע בעולם, אם לא הנשמה של נוח עשתה קודם חלק ממה שאברהם עתיד לעשות. ואותו דבר ברמה האישית. ברמה האישית, נגיד שהיה לי סיפור, הנה קיבלתי את התפורה, עשיתי חלק. עכשיו זה נגמר בכישלון. בפעם הבאה שאני אחזור לסיפור הזה, אני אוכל להגיע למדרגה יותר גבוהה רק בזכות שעשיתי חלק בסיבוב הקודם. אז זה לא שהייתי יכול...
גם אם זה נגמר בכישלון.
כן. גם אם זה נגמר בכישלון, כי ההסתכלות שלנו צריכה להיות בעצם מפורטת. אנחנו רואים 0 או 1, אבל זה אף פעם לא 0 או 1. זאת אומרת, אפילו תנועה של רצון טוב, כתוב בזוהר הקדוש, לתראות התו הדית אביב. אפילו רצון טוב שהיה לי בסיפור הזה עשה משהו. אפילו מילה טובה, אפילו חצי מילימטר של תנועה לטוב ולא הלכה לאיבוד. אז הכישלון, מה שאנחנו קוראים שזה נגמר, זה לא נגמר רק בכישלון, זה נגמר גם בכל מיני הצלחות חלקיות, שהן הולכות איתי לסיבוב הבא בתור פיקדון. זאת אומרת, אז בהקשר שלנו, שושלת שט, זה ההתחלה של הופעה של ממלכת כהנים וגוי קדוש.
וקהין לא?
אולי הבל, כן. הבל היה הניסיון הראשון, אולי הוא היה יכול להיות מה ששושלת שט אמורים להיות, מה שמשה יהיה אחר כך.
זה כן,
שזה.
אבל מה עם קין?
מה זאת אומרת? מה עם קין?
שושלת שט.
אז קודם כל קין, יש לנו צורה אחת להגיד, קין. יש לנו שאיפה היא ממשיכה, אתה שואל. אז אפשרות אחת...
כן, אני מבין שאני מצליח להבין...
מצרים, למשל, פרעו גלגול...
מגיע למשה רבינו, אין לי בעיה עם זה.
פרעו גלגול של קין, קורח גלגול של קין, יתרו גלגול של קין.
קין זה רק שלילי.
לא.
פרעו, קורח...
עוד פעם, הפוך, תראו כמה אנחנו חושבים מזה.
לא.
זה שפרעו, אני אגיד את זה בלשון של הזוהר הקדוש, בלשון של הרמב"ן, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא.
טוב.
רגע, לנשום, בסדר? בסדר, מה זה אומר? זה אומר שפרעו זה מילה בתורה? זה אומר שזה שם של הקדוש ברוך הוא. קין זה מילה בתורה? זה שם של הקדוש ברוך הוא. קורח זה מילה בתורה? זה שם של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה לא שקין זה כולו רע, כי הוא נגמר בכישלון, וגם פרעו זה לא דבר רע.
זה רע ליהודים, אבל לא רע.
לא, אבל אפילו...
זה
לא
רע ליהודים.
לא, כי אם הוא לא היה עושה משהו אז... מה שהוא עשה, הם לא היו
יוצאים
ממצרים.
יש כמה צורות.
זה יפה, זה לא יפה. אני מצליח להבין את זה עם כל התורה היא מטאפורה בלבד. אם התורה היא לא סיפור, מקבל. אם התורה יש בה חלק סיפורי והיסטורי, אני לא מצליח לקבל את זה. אם זה הכל אנחנו, הכל חלק מאיתנו, הכל המוח הקטן, המוח הגדול, זה אני מבין.
אני אתן לך עוד דוגמה. כשאתה רואה מלכי האומות, יש ברכה. שהיום אנחנו כן. רובנו לא מברך ברוך שחלק מכבודו לבשר ודם. זאת אומרת, אם אתה רואה את אובמה צורך העניין, אתה צריך לברך שאתה רואה דרכו גילוי של הקדוש ברוך הוא.
לא, גם כתוב בצורה מפורשת נבוכת נצח עבדי. וכל תכונות
עכשיו, הדבר. למה זה קשה לנו? בצדק זה קשה לנו ברמות מסוימות, בשביל זה יש פורים. בשביל זה יש פורים. כן. כי צריך לשתות עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. זאת אומרת שאתה לא כאילו יהיה לך כל כך ברור שהמן זה לא גילוי של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מי ששוטף, הוא עוד לא, זה עוד לא מתברבש אצלו, אז הוא לא שתה מספיק.
יש מצב להגיע לשתות
למצב. אז אתם מזלזלים במצוות מאוד קדושות שיכולות לעזור לכם. מה? מה זה? לא, אני לא צוחק בכלל. פורים זה זמן שאפשר לזכות קצת לטעום מהיערה הזאת, שפרעו זה שם של הקדוש ברוך הוא. עכשיו בוא נלך, לא נלך רחוק, פרעו. בוא נלך לסתם איזה מישהו שעשה לי את המוות בחיים. הוא לא עד כדי כך כמו פרעו. אבל אני לא, קצת קשה לי לגלות שם שזה שם של הקדוש ברוך הוא. אז פורים. צריך להתפלל על זה שפורים יפתח לי את הדעת הזאת. עד לא ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי. טוב, אז בוא נשאיר רגע את זה, לפחות...
כי הוא יביא אותי לעשות משהו יותר טוב מעצמי.
יש כמה צורות להסביר, זה מה שבעצם אלודי רצתה להגיד, זה הצורה הכי מעודנת למצוא את הטוב שבו, כתוב במדרש, פרו הקריב את ליבם לאביהם שבשמיים, זאת אומרת שבגלל שהוא עשה להם מה שעשה, אז הם התקרבו להשם, אז בסופו של דבר יצא שהוא צד של טוב, כן? למשל, אם מישהו הציק לי בחיים ואני למדתי מזה משהו והתעוררתי אז, אבל זו הצורה הכי, הכי בסיסית לגלות את הטוב שבו, ויש עוד יותר. יש עוד יותר. זאת אומרת, הדעת של פורים, עד לא ידע בין ארור המן לב, שכבר אין לך הבדל. זה, מי יודע, בין היום הכי גרוע שלך ליום הכי טוב, אתה לא מבחין כבר.
כאילו, אתה לא יודע מי הציל את העם היהודי. יכול להיות שבכלל זה המן שהציל את העם היהודי, ומרדכי לא.
למשל, עוד פעם, כל ההסברים האלה זה עדיין, כן, בתוך הדעת. אנחנו רוצים שאתה, עד לא ידע, אתה חייב למעלה מן הדעת. הדעת שלך כל הזמן היא חייבת לחלק, לסדר לנו. אז קין הוא לא בסדר, הוא רוצח, והבל הוא הזה, בסדר, קין אנחנו למשל, כבר ניסינו להראות שצדדים מסוימים בקין, הוא יותר גדול מהבל היה. נכון? אז זאת אומרת שהנקודה הטובה שבו, למרות שהיא בסוף התפוצצה ברצח, הנקודה הטובה שבו זה גילוי אלוהי. והיא צריכה להתגלות מתישהו במסגרת הקדושה. אם זה במסגרת קין בעצמו, או שבמסגרת שושלת שט, מישהו ידע לעשות את התפקיד של קין. אבל הנקודה הפנימית של קין, אי אפשר לוותר עליה. זו נקודה אלוהית. אפילו ברמה מסוימת יותר עוצמתית מאבל, כי הוא רצה להביא את האור מתוך הקליפות. בעוד שאבל אומר, עזוב אותי, זה קליפות לא מתעסק. אז...
אתה לא רוצה לבטל את הרע או את הלא טוב, זה לא מה שאתה אומר, נכון?
זאת אומרת
שיש משהו שיכול להיות לא טוב
ורע
וכו', אבל בכל זאת בתוך הרע הזה יש נקודות אור.
בוא נגיד, בוא נגיד. יש בזה מדרגות. אוקיי. יש בזה מדרגות, אבל בפורים צריך בכלל לבטל את זה. טוב, אני רואה שזה שיעור הכנה לפורים יוצא, אבל הכנתי לכם שהוא מעצם לשמור אותו. הדעת שלנו שמחלקת בין טוב לרע, זה דבר טוב בחיים. זה בונה לנו יסוד, זה עושה לנו סדר, זה עושה מוסר, זה עושה כל זה. יופי, אנחנו צרפתים מאמינים במוסר למען האנושות. אבל אנחנו קצת, בייחוד למשל כשמישהו אחר עושה משהו לא בסדר, או אנחנו עושים משהו לא בסדר, אז כל הדעת הזאת, חייב שמישהו אחר יעשה לא בסדר, כי אני יודע שלא בסדר זה לא בסדר. אז הקדוש ברוך הוא עשה לנו מתנה, הוא נתן לנו נקודות בזמן ש... אין, עץ החיים, למעלה מעץ הדעת טוב ורע. אין קליפות, אין זה. עכשיו, אתה חייב להרשות לעצמך, לפחות בפורים, לפחות, להיפתח לאור הזה, שכל הסרט הזה שאתה מחלק, זה קשקוש.
אבל למה צריך לנו את זה דרך השתיות? אתה לא יכול לעשות את זה בלי
שום דבר? בהצלחה. בהצלחה. לפי מה שאני רואה אתכם. בהצלחה. לא, אני התפדלו. מי שאומר אני יכול בלי זה, שילך. לא, לא ראיתי הרבה.
אני לא ראיתי הרבה ששוטים, שוטים משתכרים ומקיז. לא רואה שהם גם מגיעים.
אני אגיד לכם, א', אני כן ראיתי. אחד, הרבה דברים נפלאים בפורים, אבל אם רוצים לבנות פורים, צריך לבנות כלים. לבנות כלים זה יופי, התיישבנו.
לשתות יין, זה לקנות יין.
אחד, תקנה יין טוב, זה ודאי. דבר שני, תקפיד על המשלוח מנות ועל המתנות לאביונים ועל זה. תתפלל על זה.
נכון.
תחיה את רוב החיים שלך עם כיוונון ל...
פשוט
יש אותך,
אחר כך אתה מקיא, הכל טוב.
רגע. אז אני שומע דרך הדברים שלכם, שעוד לא היה לכם חוויה של פורים מאוד קדוש, אני מברך אתכם, קודם כל תורידו, אני אשלח לכם תפילות של זה, תתחיל להתפלל על זה. זה כמו שדיברנו על השבת, נכון? רגע. על מה שאני מדבר עכשיו, למשל. על זה שבפורים, אני אקיים את המצווה, ואני אשתה, ואני לא אקיא, ואני לא ארגיש נחס עם החברים, אלא יאיר לי אור של למעלה מן הדעת, שלהשיג איך למעלה מטוב ורע. שזה המתנה שפורים רוצה לתת לי. עכשיו, החגים בכלל, החגים זה שערים בזמן שרוצים לתת לי הערה. הבעיה זה שרובנו מסתובבים עם אנשים שכבר מזמן לא מאמינים שיש בזה איזה משהו פצצות. זה פולקלור יהודי נחמד, אבל אין שם אורות אלוקיים אדירים שיכולים להתגלות, אז גם לא מתפללים על זה, אז גם לא מחפשים את זה, גם לא בונים כלים עם חברים שרוצים את זה. אתה לא יכול לצפות לרצות את זה, ואז לשבת עם חברים שהדבר האחרון שמעניין אותם, ואז ישבו, יעבירו דחקות על הבוס. לא הולך, צריך חבורה של אנשים שרוצים את זה. מה?
מה אתה רוצה?
את לא יודעת מה אנשים רוצים? את לא יודעת מה אנשים רוצים?
לא.
אז אני הולך לשלב מוקדם יותר. אם אתה לא יודע מה חברים שלך רוצים, אז זה עבודה ראשונה שכדאי לעשות. מה אתה רוצה? עוד עבודה עוד יותר ראשונית.
מה אתה רוצה?
או, יפה, נו, מה, זה לא יעזור. עכשיו, למה אני אומר את כל זה? כי יש דברים נפלאים שמחכים לנו, שאנחנו אפילו לא חושבים לרצות אותם.
כשאתה מדבר על השתייה ועל להשתכר, אתה מתכוון על להגיע למצב של חוסר שליטה, או בחוסר... כן, ממש. משהו שבעצם ימנע מאיתנו להיות רציונלי מאוד ולחשוב
שיבודים,
את מסבירה את זה, כן. בוא נגיד, זה מתחיל הפוך, זה לא מתחיל מלהסביר את כוחותיו של היין, זה מתחיל מלהסביר את האור של פורים. כי יין בסיטואציות אחרות, הוא לא עושה את מה שהוא עושה בפורים. שב עם חברים באמצע השבוע, תשתו עד אובדן הכרה, לא יצא מזרות קדושים. בסדר, לפעמים קצת, אבל הדיבור של החכמים זה שב... פורים יש לו אור מיוחד, שביחד עם כל המעטה שזה פורים, ועם כל המצוות שאתה מקיים, ועם כל הזה, אז ליין יש לו את האפשרות לפעול את מה שאנחנו מדברים. אבל אם כבר, באופן כללי, זה מה שאנחנו מקבלים מרבי נתן, ובכלל מהצדיקים, רבי נתן מומחה בזה, לפני חג אתה מתפלל, אתה א' לומד מה זה החג הזה, מה הוא רוצה לתת לך, ואחר כך אתה הופך תורה לתפילה. הופך תורה לתפילה, אז אתה הופך הבנה רציונלית לרצון. ללב. לב זה התפילה, אני רוצה שזה יקרה לי, ולחברים שלי, ולמי שעוד אחרי זה אני יכול להתפלל עליו, אבל זה לא, וואו, פורים זה רעיון. אם זה פורים, אני רוצה שזה יקרה לי, אז אני לפני החג, אני משקיע בזמן הכנה, לקראת החג, ומתפלל על זה שזה יקרה לי, ואם לא בפורים הראשון, בפורים השני, בפורים השלישי, אז זה... אבל צריך להתעקש. צריך להתעקש ולא לוותר, וצריך לא להיות מיואש ולהגיד, נו, בחיית, נו, אתה יודע, ראינו מה זה פורים. אין יאוש בעולם כלל, גם אם ראיתם 70 פורים, אז תראו אחד אחר. ואם לא ראיתם עם החברים, תלכו לחפש איפה יש דבר כזה. יש. אנשים שיכולים לשבת בפורים, ופתאום ייפתח הלב ברמות אחרות, ואהבה גדולה, וקדושה, ו... אפילו אני יכול להגיד לכם במכינה, שלימדתי במכינה, זה עכשיו מגיע, אז הוא יספר לכם אחרי זה. מכיניסטים זה העם שהכי לא מאמין שיכול לצאת משהו קדוש משתייה ופורים. כי הם יודעים מה זה, הם שותים בפאבים, ולא ראו אורות גדולים. אני הופתעתי כל פעם מחדש להגיד לכם את האמת, מה קורה בפורים. בנינו כלים, עבדנו, הכנו, זה, אבל עדיין, חבר'ה בני 18, 19, 20... הוא יחזור, צריך לספר לכם מה היה בפורים. בדרך כלל, אני אומר, לא מבטיח כלום, אבל הרבה פעמים קרה אחרי פורים, החבר'ה היו בהלם. הם לא האמינו שזה מה שיצא מהם תחת מעטי השתייה. בן אדם לא ימין על עצמו. אמא, כי יש הקשר, יש כלים, בונים, עשו הכנה. זה מאוד יפה לראות. רגעים מרגשים. אז טוב, למה הלכנו לכל זה? בשביל קין ופרעו ושושלת שד. בעזרת השם, שבוע הבא עוד נעשה שיעור הכנה יותר ממוקד לפורים. בסדר? אז אפילו שזה יהיה מה שדיברנו היום, רק בתור להתחיל לעורר את החשק, אין אורות בלי כלים. כלים זה רצון. אם אתה לא רוצה שירד לך האור הזה של פורים, אז הוא לא ירד. אתה חייב שיהיה לך רצון. רצון הופך לתפילה. תפילה צריך להתעקש, כמו שלמדנו. ותגיד לקדוש ברוך הוא שאתה לא יכול בלי זה, כי החיים שלך מה זה תקועים, ואתה מחלק את כל החיים, ואתה בשליטה, ונמאס לך לתפוס את כל העולם בטובים ורעים, ואתה רוצה פעם אחת שהוא יפתח לך כמו שהוא רואה את העולם. זה יהיה לך מאוד נעים, ואתה תהיה בן אדם יותר נחמד אחר כך. אז אנחנו חוזרים רגע לסוגיית הגלגולים, זה שושלת שט, לא יודע איך להסביר לכם את זה, אבל שנקלוט שיש סיפור מתפתח, אז מה שאחר כך אנחנו נפגוש אותו בתור משה, אנחנו מתחילים לפגוש אותו עכשיו בתור שט. זה מובן מה שאמרתי? זה תופעה, זהות. בסדר, נקרא לזה בשם של סבא. אידנטיטה. זה זהות. זה מין אופי, טיפוס, שמתחיל להופיע בעולם, ולמרות שהוא מופיע בשמות שונים לאורך ההיסטוריה, זה אותו אחד שמתפתח. את הטיפוס הזה שנקרא שט, שנקרא אחר כך משה, שנקרא אחר כך עם ישראל, ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה מתחיל פה להופיע וזה צומח בתהליכים על ידי שט. איך? נסביר תכף. אבל, ומכיוון שזה מופיע עכשיו, זה כבר מתחיל להופיע בעולם. גם אם זה לא גומר את מלוא ההצלחה שלו, זה כבר מתחיל להופיע בעולם. אז שושלת, היה לנו את קין והבל. מה? היה לנו את הבל וקין. הבל הביא קורבנות והצליח איכשהו ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא באופן שהקדוש ברוך הוא קיבל את זה. וקין לא. אבל הבל נרצח. אז לכאורה אחרי שהבל נרצח, אין לנו את הנשמה הזאת בעולם. אין לנו את הנשמה הזאת בעולם, אין לנו את מי שיכול להוריד את האור הזה לעולם. כי תופעות או כוחות או רעיונות או כל מה שיורד לעולם יורד דרך נשמות. אז אם אין הבל, אין את מה שהבל בא להגיד בעולם. וזה לכאורה מאוד מייאש. ואז אבל היא לא פה כרגע. היא מסתובבת, בסדר, אבל היא לא פה. אז מה שאומרת חווה, שט לי זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין, זאת אומרת, עכשיו יש לנו תקווה עוד פעם לעשות את מה שהבל היה אמור לעשות. זה מחזיר לתקווה. אז אחד מהצורות של רחמים שהקדוש ברוך הוא מביא לעולם, זה שהוא שולח מי שיכול למלא את התפקיד שאולי הבל היה אמור למלא ולא הצליח, או אפילו מישהו עוד יותר גבוה שיכול לעשות דברים שהבל לא יכל. כי אחרי קלקול צריך אור יותר גבוה. וזה בחינה של הלוחות השניים לעומת הלוחות הראשונים. כדי להביא אור לתוך מקום ראשוני לפני שהוא נשבר, אחרי שבר צריך להביא משהו יותר גבוה. אז רגע, אנחנו איפה הפסוקים? עכשיו, אז מי זה השט ומי זה הבנים שלו ומה הם עושים בעולם? זה מה שננסה קצת להבין. ומה החסרונות והיתרונות שלהם. אבל, אז קודם כל שמענו דרך אנוש. אנוש שהוא, לא, לפני זה שט. שט נולד בדמותו כצלמו. אז אחרי אדם הראשון לא שמענו עוד על מישהו שנולד בדמותו כצלמו. רגע, לא יודעת איפה הוא, הוא בפרק ה', נגיד פסוק ג', בוא נעשה. פרק ה', פסוק ג', ויחי אדם 30 ומעט שנה והילד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שט. בסדר, בדמותו כצלמו, זה גם בדמותו כצלמו של אדם, אבל זה גם בדמותו כצלמו של אלוהים, זה אותו ביטוי. זאת אומרת, לפני זה, במשך הרבה זמן לא שמענו ביטוי כזה, של מישהו נולד בדמותו כצלמו. שט נולד יותר קרוב, כן, חוץ מאדם הראשון, שט נולד יותר קרוב לדמותו כצלמו, מאשר כל הדורות שאחרי זה. אחר כך יש לנו את אנוש. אנוש, בפסוק... לא, בעצם אנוש זה כבר, זה בפסוק קודם. זה בסוף פרק ד' שמציינים לנו את זה. לשט גם הוא יולד בן, ויקרא את שמו אנוש, אז יוכל לקרוא בשם השם. אז עברתי על הפרשנים, באמת יש ככה כמו שני נתיבים מרכזיים שהם גם חלקם מתערבבים. אוכל זה התחילו, ואוכל זה מלשון חיללו. וממש במפרשים יש חלוקה בזה. אז בימים של אנוש יש קריאה בשם השם. קריאה בשם השם זה כבר משהו ששושלת שט מביאים לנו לעולם, שהוא לא היה קודם בצורה הזאת. ובאברהם, לא נחפש לכם עכשיו את הפסוק, ויקרא שם אברהם בשם השם. זה המשימה מאוד גדולה בעולם, להצליח לקרוא בשם השם. עכשיו, מה זה לקרוא בשם השם? הלימוד שלנו תמיד בסוף ינסה איכשהו, צריך להוריד את זה למשהו חי. יופי, קרא בשם השם. יופי, אז עכשיו אני יודע שקוראים לו יודקי ובקי, מה זה עוזר לי בחיים? אתם מבינים? אנחנו נראה את הביטוי הזה בתורה כמה וכמה פעמים. ויקרא שם אברהם בשם השם. מה זה? מה זה? הוא צעק להם שקוראים לו משה. אז אני אנסה קצת עוד מעט לגעת בזה, אבל הוא מתחיל לקרוא בשם השם, שזה משימה קדושה שאברהם עוד ינסה להמשיך אותה, אבל יכול להיות שזה גם, לפי החולין, גם לא צלח לגמרי. זה התחיל להביא לנו את האפשרות של עבודה זרה. דווקא ההתחלה של קריאה בשם השם. מה? אז אני אסביר. מה זה לקרוא בשם השם?
אולי זה שניהם ביחד.
כן, זה קשור אחד לשני. לקרוא בשם השם, זה אומר לעזור לאנשים להשיג ולהכיר את אלוהים. זה שם, שם זה בחינה של השגה. כתוב ברבה שלה, למשל, כל דבר שלא תשיג אותו, לא תוכל לקרוא אותו בשם. אבל זה לא שם רעיוני, זה שאתה יכול לחוות אותו, אתה יכול לגעת בו, אתה יכול להשיג אותו, אתה יכול ליצור קשר אמיתי איתו. עכשיו, ברמה לפני אנוש, יש מצב באנושות שלא יכולים להשיג ולהידבק בהשם ולטעום אותו. הוא רחוק מהם, לא יכולים ליצור איתו קשר. אז אנוש מתחיל לקרוא בשם השם, זאת אומרת להסביר להם איך אלוהים נקרא ואיך יוצרים איתו קשר. איך הוא נקרא זה, איך הוא מתנהג, מי הוא, מה הוא רוצה. כמו למשל שאנחנו מנסים להציג לכם את זה שיש לו רחמים, זה נקרא לקרוא בשם השם, כי לפני זה חשבנו שהוא לא כזה, שהוא אין לו רחמים ואין לו עוד אפשרויות של שינוי, לא ידענו את זה.
זה להכיר
בו. נכון, אז זה דבר אחד, להכיר מי הוא. התוצאה המתבקשת שם אחרי זה של להכיר מי הוא, זה להבין איך אני יוצר איתו קשר. ואיך אני חווה ממשית בתוך העולם שלי את הקשר איתו. יאין סוף אין לו שמות. אבל לקרוא בשם השם זה לעזור לו להתגלות למטה. ויש לזה הרבה, זה נקרא, קטע שנלמד בסוף פה, זה לעשות צמצומים וכלים לאלוקות. לעזור לצמצם אותו לתוך הכלים שלך. זאת אומרת, אני חיה את חיי, אני עורך דין, אני פה, אני שם, אני זה. מה אלוהים קשור באופן ממשי לחיים שלי בכל רגע נתון? זה העבודה של מי שקורא בשם השם. הוא אמור לעזור לך. לתפוס איך אלוהים קשור אליך בכל רגע נתון ביום יום. איך אני פורים, מה פורים, מה זה קשור, איך זה, זה, זה מה ש... זה מה שהצדיקים מנסים לעשות. להגיד לנו, תראה, אלוהים הוא כזה, והוא מתגלה בזמן הזה בצורה כזאת, ואם תעשה ככה וככה ותתכוונן, תוכל שהוא יתגלה אליך.
מסוים בביטוי בצרפתית, אפליה שעה.
לקרוא לחתול חתול.
כן, זה בא מ... עכשיו פתאום שאני חושבת על זה, זה כאילו כנראה שהביטוי הצרפתי הזה בא ממה שאתה מספר כרגע, שזה לצמצם את זה, על מנת שזה יהיה קרוב אליך, שאתה תבין את זה, כאילו נו, אל תלך ככה וככה. זה חתול, זה חתול. וזה השם, זה השם, לקרוא אותו. הבנתי.
כן.
זה מה... זה כל הקטע שדווקא רוצים שזה יהיה מוחשי, זה כואב לסבול.
זהו, בדיוק, בדיוק.
אחר כך זה הפר לחתול, כי לא הצלחנו לקרוא את השם, אז הפרנו את החתול. פתאום אז הצץ לי מאיזשהו מקום, אבל...
זה הרעיון. הרעיון זה שהשם זה דבר מופשט ורחוק לכאורה, והתפקיד של הצדיקים זה, או של שט לענייננו והבנים שלו, התפקיד של שט והבנים שלו זה להפוך את זה למאוד נוגע וקרוב. להוריד את התורה מן השמיים לארץ. זאת אומרת שאתה תבין איך לגעת, איך ליצור איתו קשר.
אתה רואה, זה בצד אחד, בצד שני זה בעצם לקצר את התהליכים.
למה זה לקצר? שלא ילמד בדרך הקשה, כביכול. יופי, מצוין. אז זה, מה שאת אומרת, זה קשור שהיה לכאורה אפשרות תיאורטית שנעשה את זה בלי שט, שאדם מסתובב. הוא יחפש את השם, והוא יכיר את העולם, ובסוף הוא יכיר את השם, נכון. אבל שושלת קין צעקו צעקה שזה לא הולך. הם אומרים בלי הבל או בלי מחליף שלו, אנחנו לא יכולים. עכשיו, החידוש פה זה שקין אמר, אתה יודע מה, אני ארצח אותו ואני אסתדר בלעדיו. עכשיו הבנים של קין אומרים, אנחנו לא יכולים לבד. אז זה כבר אפשרות קצת יותר מעשית שאולי זה ילך המפגש עם שושלת קין, כי שושלת קין הבינו מה קורה להם כשהם בלעדיו. אז הם אומרים, בסדר, יש דרך יסורים ויש דרך קצרה. אנחנו רוצים בכל זאת לנסות דרך קצת יותר קצרה, שזה עם מישהו שידריך אותנו, ולא נעבור את כל הסיבוב דרך יסורים.
זה מצמצם את האמונה בעצם, כי אם צריך שנראה אותו כדי...
לא, רגע.
להיות קרוב.
לא, רגע, רגע, רגע. את אומרת משהו אחר. עכשיו אני מבין אחרת. כאילו להפוך אותו למצומצם וממשי ונוכח, את אומרת שזה ירידה. אבל מה שאני מנסה להגיד שזה לא, זה שיא העלייה. שיא העלייה, אלוהים מופשט זה ירידה. זה לא עלייה. אנחנו חיים בדור אינטלקטואלי, אנחנו חושבים שאלוהים מופשט זה עלייה. זה לא עלייה. זה ירידה. אנחנו רחוקים, מנותקים, קרים, ויש לנו אלוהים מופשט. זה ירידה. העלייה זה שאתה משיג אותו בתוך החיים שלך בצורה מוחשית. זה עלייה.
לא, הכוונה שלי זה לא שהוא לא צריך להיות ביום יום שלנו. אני אומרת, אם אני צריכה להשתמש בשם השם, שמבחינתי זה משהו שזה כאילו שיא הרוחניות או שיא הכלים הקבליסטיים, כן. כדי להתקרב להשם, אז אני אומרת, מבחינתי ירידה, כי זה אומר שכאילו אני צריכה להגיע עד לשם כדי להרגיש את
הקרבה. הבנתי. זאת אומרת, אני צריכה אמצעים קיצוניים בשביל להרגיש. אבל אני עוד אומר משהו אחר. בשביל מה נועד שם השם? את חושבת שזה חילול הקודש. שם השם נועד כדי שאתה תשיג אותו פה למטה. זה בדיוק ההיפוך. זה לא חילול הקודש להפוך את שמות השם לתוך הספגטי שלי.
אבל זה בדיוק
זה הפוך.
זה בדיוק
חולים.
זה בדיוק, לא, כן. מה אני רוצה להגיד? מה שאני קורא פה, קודם כל, לא כתוב, אז התחיל לקרוא בשם השם. זה אוכל.
יש, בוא, אני אראה לך, אני אדפיס לך את הדף עם 20 פרשנים שכן קוראים כך.
עכשיו, מה? לא, לא, אין לי בעיה. אין לי בעיה. מה אני מבין בזה? ש... הוא התחיל והעם חילל, כאילו ואחרים חיללו. זה בדיוק מה שקרה במעמד הר סיני.
אז רגע, רגע, נגיע. גם לנקודה הזאת אנחנו מגיעים.
לא, אבל מה אני רוצה להגיד בזה?
ש?
משה, שהוא ההמשך של שט, רוצה להביא
את התורה.
את התחיל, והעם עושה את אוכל. והוא בא עם כל מה שאתה אומר, אבל העם רוצה להביא את זה בחיי היום-יום, בדיוק מה שאתה אומר. הם רוצים להביא את חיי היום-יום, לכן הם בונים את עגל הזהב. כי אז יוכלו לקרוא בשם השם.
אז מה הבעיה? אז מה הבעיה? מצוין.
מגל הזהב, לי אין בעיה, יש בעיה לתורה, יש בעיה.
אז תעשה עגל, אז תעשה עגל, מצוין. אז תעשה עגל. אז לאט לאט, בסדר, רגע, חכו לאט. אנחנו נלך גם לאבל מצד שני, אבל קודם כל שנסכים על הכיוון. כי אם אנחנו כיוון התנועה, אנחנו חולקים עליו, אז כל המשחק זה... אתם לא חייבים להסכים איתי, אבל לפחות שתשמעו את החץ. לאן החץ הולך? החץ הולך שהמטרה של הגילוי היא לרדת לספגטי. המטרה של הגילוי זה לכל השטויות שלי, שכל היום יום שלי, זאת המטרה, זה לא קטן מדי בשביל השם, זה לשם הוא רוצה להגיע. לא, זה לשם, זה החלום שלו. אנחנו עוד פעם חושבים, הוא גדול, ומה מעניין אותו השטויות שלנו? הפוך, הוא ברא את העולם בשביל לרד את השטויות שלנו. זה בשביל זה הוא ברא, ובשביל זה הוריד צדיקים, בשביל זה הוריד תורה, זה לא חילול הקודש, זה המטרה של הקודש. בסדר? עכשיו, מה זהו, זה היה מספיק. אם אמרנו את זה והסכמנו על זה, אנחנו שמחים מאוד, הולכים הביתה. אבל כל אחד מאיתנו יש בו נקודות שהוא לא מסכים לזה, שהוא מרגיש כאילו שהחיים שלו קטנים מדי בשביל...
שם השם לשאר, כאילו. איפה עכשיו יושבים מול זה?
לא יושבים מול זה. קודם כל תקרא בשם השם. אחר כך נדבר על השאר.
זאת אומרת שקודש כל... מה זה אומר תקרא בשם השם?
אז תקרא בשם השם שאתה יכול... מה?
דבר עם הקדוש ברוך הוא, דבר על הקדוש ברוך הוא, תכניס אותו לחיים שלך, ואחרי זה ננקה את מה שלא טוב. אבל אל תתחיל בזה שאתה משאיר אותו למעלה, ואת אומר, רחוק, רחוק, לא בר השגה, תעזוב אותי בשקט, ככה אני בטוח לא לעשות חיים.
ויליאם פורם, פלן פורם. זהו, אז... אז קודם כל, זה צריך, זה צריך שאני אבין... מה? כן, אני משתדל.
הוא פתח מסעדה פסטות, כל התפריט, זה שמה.
כן, זה גם עובד על קוסקוס. זה לגלות את האלוקות בחיי היום יום, שאני אחווה אותו, שאני אראה אותו, שאני אבין מה הוא קשור אליי, בכל רגע נתון ביום, ואין קטן מדי. אין איזה רגע קטן מדי בשביל אלוהים. נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות עוד עירה בתחתונים. זאת המטרה, ובשביל זה שט נשלח לעולם, לקרוא בשם השם ולגלות איך הוא מתגלה למטה.
זה מאוד דומה למה שאתה אמרת, שאתה דיברת על הצדיקים, שלפעמים יש לנו רעיונות כאלו, שאנחנו חושבים שהצדיקים זה דווקא לנו שיודעים הרבה, ודווקא הצדיק, הצדיק זה, נהפוך הוא, זה יכול להיות איש מאוד פשוט, ובפשוטו, פשוטו, סליחה, הוא דווקא מאוד קרוב להשם, הוא יכול להיות הרבה יותר צדיק ממישהו שלמד שעוד 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 שעוד, וכאילו לא...
זה בדיוק דוגמה של מה זה לקרוא בשם השם. לא יודע אם אמרתי זה ככה, אבל הנקודה זה שלהבין מחדש מי זה השם, להבין מחדש מי זה האדם שחי חיים אלוקיים, שאולי השינוי של הציור הזה, זה לקרוא בשם השם, כי אתה חשבת ששם השם זה זה. ואז אתה מגלה שזה זה, אז פתאום א' יכול להיות אתה יותר קרוב לזה, יכול להיות רלוונטי אליך, אולי אתה אוהב את זה יותר, פתאום אתה מבין שזה הכיוון ולא זה הכיוון, זה קריאה בשם השם. הוא אומר, הוא בכלל לא רוצה ממך, מי ביקש ממך להיות איזה אינטלקטואל מופשט וזה, לא רציתי את זה ממך.
אתה אומר, אני איש צדיק תמים, אני זוכרת, אני זה היה?
על נוח.
נוח.
אבל הבנו, כן, הנושא של התמימות. רגע, רגע, אבל לא נתפזר לעוד שבעה כיוונים. אבל כן, זה הרעיון. הרעיון, לגלות מה הוא רוצה ממני, לגלות איך אני יכולה לחוות קשר ממשי איתו בכל רגע נתון ביום, איך אני יכולה לראות אותו, להגיד, הנה, כי יש נקודה שבה אדם אומר, התרחקתי מהשם, התקרבתי מהשם. כדי שאדם יגיד, התרחקתי, הוא צריך לזהות בצורה ממשית ומוחשית רגעים שהוא קרוב, ואז להגיד, עכשיו התרחקתי, הנה, חזרתי, הוא בכלל במגרש, רוב האנשים לא במגרש, הם לא מבינים מה זה קשור. יש כל מיני רעיונות, ועכשיו יש את החיים שלי. ברגע שזה נהיה ממשי, הנה, עכשיו אני קרוב, עכשיו אני רחוק, אז...
טוב. זה שט שמתחיל לקרוא השם, השם
זה אנוש. אנוש. לא, בסדר, אני אומר, זה השושלת. כן, זה הבן. הוא חי לקרוא בשם. עכשיו, מה זה קשור לחולין? באמת, חולין זה, יש כמה סכנות אופייניות לרגע הזה שבו שולחים מישהו שקורא בשם השם. האחת זה שהוא יהפוך להיות תחליף. זאת אומרת, הנה אדם שיודע מי זה אלוהים, אז עכשיו הוא העניין ולא אני. כן? זה הסכנה של המתווך. זה הסכנה של הכהן. זה הסכנה של זה שבאמת עכשיו מפתחים תלות. תלות באנוש. עכשיו מפתחים כאילו הוא יודע ולא אני. כי הוא בא להסביר לי, אז הוא יודע, נכון? ועכשיו, מה שאנחנו נרצה להגיד זה שהמטרה היא, זה תהליך זמני שההצלחה שלו היא בזה שבסוף אתה קורא בשם השם. אבל אם זה נשאר לאורך זמן שהוא קורא בשם השם, אז נתקענו באמצע ואז הפכנו את זה לעבודה זרה, הפכנו את זה שעכשיו שט הוא בעצמו עבודה זרה, כי אני הגילוי של אלוהים בעולם. אבל קודם כל, צריך, לפני שאנחנו צוחקים על זה, צריך להבין במה זה אמיתי. זה אמיתי במושג שנקרא במדרש, למשל, האבות הם מרכבה לשכינה. כי אלוהים זה דבר מאוד מופשט, אבל צדיק זה דבר פחות מופשט. יש פה בן אדם שחי על הארץ אלוקות. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו שמתחיל לחיות את שם השם, בעצם חייו, איך שהוא חי, זה גילוי של שם השם. עכשיו בעולם, הם רוצים להכיר את שם השם, אז הם מסתכלים על שט. הם מסתכלים על אברהם, מסתכלים על יצחק, מסתכלים על יעקב. האבות הם מרכבה לשכינה. זאת אומרת, יש לך אדם שהוא מגלה איך זה להיות, לגלות את מידותיו של הבורא בעולם התחתון. בסדר? נגיד את זה ככה.
אתם... יש בלבול, יכול להיות בלבול.
כן.
מבחינת העם שמסתכל על זה.
כן. כאילו... יכול להיות בלבול שלהם, ואני רוצה ללכת צעד עוד יותר רחוק גם, להגיד יכול להיות בלבול שלו גם. שהוא מתחיל לעשות מעצמו עניין. בסדר? אז גם למשה רבנו אותו סיפור. יש ניסיונות של הקדוש ברוך הוא שם, שהוא בודק כי משה רבנו לוקח את עצמו ככה. אז הנושא של העבודה זרה של האדם הזה, שהוא בסך הכל, אבל ברמה מסוימת האדם הזה הוא יותר מגלה את אלוהים מאלוהים. כי אלוהים מגלה לנו מה זה להיות אלוהים. אז זה לא רלוונטי. הצדיק מגלה לנו מה זה להיות אדם שמגלה את מידותיו של הקדוש ברוך הוא. זה כבר רלוונטי. זה מה שחיפשנו. אלוהים זה לא עוזר לי כי אני לא אלוהים. אני רוצה להיות אדם שחי מידות אלוקיות. מגלה את שם השם פה. כביכול אני אומר, אלוהים יודע לגלות את שם השם שם. אז זה לא עוזר לי הרבה.
אבל הוא צריך למסור לכולם. מי? אם הצדיק שמגלה את...
אז הוא אומר, הוא קורא בשם השם.
הוא צריך למסור לכולם.
זה, לקרוא בשם השם.
כי אני עכשיו אי אפשר לא לחשוב על מה שקורה בעולם החרדי או בעולם של הכתות, שבעצם יש בן אדם שמגלם... את הצדיק, אבל שסוחב אחריו המון האנשים שהפכו להיות...
אז את אומרת בצדק, כל העיוותים שיש על העניין הזה של, של, של האדם שקורא בשם השם.
כן.
בסדר? אבל זה לא אומר, לסבא יש מאמר שלם על זה, זה שאתה מפחד מהסכנות של זה, זה לא אומר שאתה רוצה לוותר על זה, לזרוק את התינוק עם המים, ושאתה לא תהיה בקשר עם אנשים שיגלו לך אלוקות. בסדר? כי הרבה אנשים הם מאוד מפחדים מזה, אז הם לא מתעסקים עם זה בכלל. אז לא בטוח שזה פתרון. בסדר? מורפיוס.
אתם
איתי רגע? רגע, שנייה. רגע. בסדר, שנייה, קודם כל. נוק, נוק, ניו. בסדר? Who's there? בסדר? עכשיו, הוא בתוך המטריקס. זה נראה לו מאוד משכנע הסרט הזה. אז מורפיוס בא לספר לו... איך זה שהוא בהזיות, שאין פה בניין. בסדר? אין ייאוש בעולם כלל. אתה צריך, מה זה אין ייאוש? אני פה, זה נראה לי שיש הרבה ייאוש. אז אתה צריך מישהו שקורא לך בשם השם ומגלה לך שאין ייאוש בעולם כלל, וזה לא נכון. ויש עכשיו אפשרות של התחדשות, למרות שנראה לך שאין. אבל אתה מפה מסתכל, נראה לך שיש. עכשיו, אין לך דרך לפרוץ את חומת הייאוש אם אתה לא מאמין לו. אז זה נקרא אמונת חכמים. שאומרים לך שאתה נפלא למרות שטעית, ואתה נראה לך ממש גרוע, אבל אתה מאמין לצדיק שאומר לך אתה בכלל לא גרוע, אתה ממש נפלא, וזה לא פגע לך בכלל בנקודה הפנימית שלך.
אבל אתה כבר
רק לתלוי. אז עכשיו את שואלת איך לא להישרף? עכשיו צריך ללמוד איך לא להישרף, אבל מה שאנחנו, וזה מה שעומד לקרות לנו, בסדר? התורה כבר מתחילה לספר לנו על זה שזה עלול להסתבך. זה עלול להסתבך עם חטא העגל, זה עלול להסתבך עם בני האלוהים לקחו את... ראו את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, בטח שזה עלול להסתבך, אבל זה לא אומר שאתה רוצה לוותר על זה, על הקשר עם אנשים שילמדו אותך את שם השם.
מה עם הקשר עם האנשים כל הצדיקים שמתו והולכים עולים לקבר ואנשים שם מתפללים לצדיק, לא מתפללים
לצדיק.
רגע, אל תראו אותנו לפולמוס עכשיו הזה. רגע, שנייה.
שאלה,
בוא נשאיר את זה רגע בצד.
להתייחס לאותו צדיק שנפטר, והאם יש עניין שאני אולי על הקבר שלו?
את רוצה לעלות לקבר של צדיק?
כן.
אז תעלי, מה את רוצה?
לא, השאלה האם זה נחשב כעבודה זרה או לא?
יש לזה, אם את, זאת השאלה, אין שום בעיה, זה כתוב בשולחן ערוך, לעלות לקברות צדיקים. מה עלול להפוך את זה לעבודה זרה? יש מה, אבל, אז בי, כל ה... זה מפוצץ במדרשים, ללכת לקברי צדיקים, זה רק בעיה לאינטלקטואלים, אין בעיה, מי שאל בכלל? מה השאלה? תבינה, זה שזה שאלה, אנחנו צריכים לעשות תשובה.
נכון, אתה אומר שאנחנו אמורים להתקרב לצדיק, כי הוא בא ומביא את האלוקות בתוך אנוש, מבחינת מוחשית, ואנחנו יכולים פה להתקרב להשם, אוקיי? זה דמות אישית של בן אדם שעושים מה שאנחנו צריכים לעשות. אז בתוך דמות אני צריכה להתקרב אליו, בלי להפוך אותו לאלוקים. נכון, את כנימצת אותך? אם הוא כבר לא חי, הוא לא דמות
אליי. אנחנו מגלים שום דבר. שאלה, בסדר, בוא נשאיר את זה בצד. זה לא המרכז שלנו היום. נשאיר את זה.
יש איזה תשובה. הוא לא פה, אבל הנפש שלו.
רגע, רגע, בואו נמשיך, בואו נמשיך.
מה לגבי
ביטוי?
זה דעה. של השם לא באמת. איפה המקום של זה?
הנפש שלו. רגע, קודם כל לא אמרנו שזה לא קיים. לא אמרנו שאין יותר מפגש שלא דרכו או משהו כזה. אבל בכל אופן שיש מורים, שיש מורי דרך. בסדר, אז בית המילה צדיק אם את לא אוהבת את זה. מורה, מה?
לא, ההפך, אני חושבת, אני לא מצליחה לראות דרך אחרת. אלא דרך, כאילו, אני לא מצליחה לראות דרך אחרת, אלא דרך אדם אחר. זה מה זאת אומרת? כאילו, זה נראה לי הדרך היחידה, דרך מישהו.
לא תפשר רק דרך מורה דרך?
דרך מורה דרך, אני לא רואה דרך אחרת.
אתה לא יכול לגלות את השם לבד, אין כזה דבר.
לגלות את השם. זה לא ללמד, זה עניין של אמונה בשם. לא, זה מה שאומר.
אז רגע נחזור רגע לתוך הפסוקים, או לתוך המדרש. שושלת, קין מבינים שהם לא מסתדרים לבד. באים לצעוק, אנחנו צריכים עזרה. עם ישראל בתוך מצרים, יכולת לצאת ממצרים לבד. נכון? אבל הם מבינים שהם צריכים עזרה, אז השם שולח אליהם את משה שיעזור להם לצאת מהברוך. זה נכון שאחרי זה הם עלולים לעשות אליל ממשה. אתה הוצאת אותנו, זה בגללך, זה כל זה. אבל כל זה מתחיל מזה מחוויה פשוטה, שהם לא מסתדרים לבד. אם אתה מסתדר לבד, תפאדל, תשכח מזה. מצוין, יותר טוב. אבל אם האנושות חובה שזה לא הולך בלי זה וצריכים עזרה, אז שולחים להם ואומרים להם, אני אשלח לכם, אבל תיזהרו. אז זה מה שאנחנו רוצים ללמוד, איך להיזהר.
יש גם נשים בכל הטרילוגיה הזאת?
יש מה?
נשים זה האלוהים בעצמם, הן לא צריכות להתאזן ב... נגיע, נגיע, את לא היית איתנו כמה שיעורים, הסוגיה של הנשים היא סוגיה מאוד מהותית פה לעניין בדיוק.
נעמה.
לא, רגע, רגע, לא נעמה.
גם נעמה.
כן, כן. הסוגיה של נשים היא סוגיה קריטית, ראינו את זה קודם בשושלת קין, עכשיו נראה את זה גם בשושלת שת. עכשיו, אחר כך יש לנו את חנוך. חנוך מתהלך עם האלוהים. בסדר? זה בפרק ה' פסוק מ"ב.
חנוך השני.
כן, חנוך השני. חנוך משושלת שת. פרק, סליחה, פרק ה', פרק ה', פסוק כ"ב. ויתהלך חנוך את האלוהים אחרי הולידו את מתושלח 300 שנה והילד בנים ובנות. עכשיו, אנחנו לא ראינו בתורה משימה להתהלך עם אלוהים. לא ראינו מצווה לאדם, תתהלך עם אלוהים. ראינו, תעבוד את האדמה. ראינו, תעבוד את האדמה. ראינו לרדות בכל הנבראים, למשול, זה ראינו. להתהלך עם אלוהים לא ראינו.
יש קצת זלזול, אנחנו בשם של הפועל. זה לא ללכת עם אלוהים, זה להתהלך. להתהלך יש מין... טיפה של... לא, זה לא
לסתור. רגע, אבל אתם צודקים לגמרי, אבל... שנייה, אני רוצה להגיע לאיזה מקום. אז כאילו אם אנחנו... שנייה. אם אנחנו נעשה עוד פעם את הקריאה של שבוע שעבר, שבוע שעבר קראנו את הפסוקים וזה. עכשיו זה דווקא דורש נשימה טיפה יותר פרונטלית, בסדר? טיפה יותר אנחנו הולכים עם איזה כיוון. לא, אם לא תצליחו לעמוד בזה, זה גם בסדר, אבל תרשי... מתהלך עם האלוהים. לא מצאנו משימה כזאת בתורה ללכת עם אלוהים. עכשיו, בדרך כלל אנחנו שומעים את זה, מי שיכול לשמוע את זה כוואו, זה קדוש. אבל בעצם ברמה מסוימת זה נפלא, הוא מתהלך עם האלוהים, אבל זה לא בטוח שזה לגמרי מחמאה. זאת אומרת, מחמאה היא יותר הייתה מה שראינו אחרי זה בנוח, זה נחמנו ממעשינו, מצוון ידינו, מן האדמה אשר הראה השם. אם יש לך אדם שמצליח ללכת באדמה, ולהביא נחמה לאדמה, זה כבר חידוש. להתהלך עם אלוהים, לא ביקשתי. לא מצאנו מצווה כזאת. זה אותו דבר, כאילו אנחנו חושבים אלוהים זה שם. אלוהים המתגלה באדמה, זה מה שאנחנו מחפשים. אז אדם שמתהלך עם אלוהים, זה פישי. בסדר? זה פישי. עכשיו, זה לא אומר שהוא לא צריך להתהלך עם אלוהים. הוא צריך, הנה, משה עלה אל האלוהים 40 יום ו-40 לילה. השאלה אם בסוף הוא בא לנחם את האדמה.
אבל הוא לא
התהלך. את עם המילה הזאת, בסדר.
כן, זה מאוד חשוב, דווקא אני...
בסדר, זה חשוב, תרשמי, אני לא מזלזל בחידוש.
זה לא סתם כתוב, נוח או להתהלך.
רגע, מריה, מריה, אני לא מזלזל.
יש הלכת?
רגע, רגע, אני לא מזלזל בחידוש שלך, א', תכתבי אותו, אני
זה. זה לא עניין, הוא עניין של סמנטיקה גם.
אני לא מזלזל.
המילים הם לא בפשוט.
רגע, לא אמרתי שלא, בשבוע שעבר קראנו מילה מילה, עכשיו אני רוצה להעביר איזה שטיק. אז אני לא מזלזל, חס ושלום, אני לא רוצה לחזור לשיעור הקודם, שעוד פעם אנחנו מעלים את כל המילים, כי אני בטוח שאם נעלה שוב, וגם יעל לא הייתה, עכשיו היא תקרא, יעלו לה מיליון חידושים ושאלות, אי אפשר. אז בסדר, אני לא מזלזל, אז יכול להיות שהחידוש שלך אמיתי מאוד, אני רק רוצה להמשיך את הקו, זה הכל.
זאת
אותו קו. טוב, אני מקבל, יכול להיות שזה מחזק את הקו שלי, שהוא לא הולך, הוא מתהלך.
בדיוק, זה מחזק את הקו.
אז הוא מתהלך, אבל רגע.
אבל למה זה פישי?
אז אני מנסה.
הוא מביא את זה
לאדמה,
הוא נשאר
אלוהים,
הוא לא מביא את זה
למוחשי לאדמה. מרחק. חכו, אם תקשיבו עוד 3 דקות, אני אסביר למה זה פישי. אז פישי, אנחנו ממשיכים עוד פעם. הכיוון שהולכים אליו זה לקרוא בשם השם ולהביא נחמה לאדמה. עכשיו, ודאי שצריך אדם שיש לו קשר עם אלוהים. היה לנו את הבל שידע להביא קורבנות ולייצר קשר עם אלוהים, יש לנו את אנוש שמכיר את שם השם, בסדר. בשושלת הזאת יש יכולת להכיר את שם השם, להתהלך עם אלוהים. אבל כדי שהם יגיעו לגמר התיקון שלהם, הם צריכים להיות מסוגלים להביא נחמה לאדמה. אחד. שתיים, למשפחות האדמה. זה המשפחות שחיות על האדמה שהם צריכים נחמה. הם צריכים שיסבירו להם ויעזרו להם לגלות את השם בתוך החיים שלהם, שבתוך האדמה יש בלגן. אז לכן להתהלך עם אלוהים זה חצי עבודה בשביל זה, וגם ברמה מסוימת בשביל שושלת שט זה לא אתגר. להתהלך עם אלוהים זה הולך להם בקלות. עכשיו להצליח להוריד את האורות האלה למטה, זה כבר חידוש לא פשוט להם. בלי להסתבך גם עם האדמה.
זה כמו הגלגול של שט עצמו, של אבל עצמו.
כן.
הוא נמצא גלגול של שט עצמו, שמתהלך רק עם אלוהים, לא ירד לאדמה, הוא נמצא נתחות אחרות לגמרי. ויש לו עכשיו אחד שעושה את אותו דבר.
כן, ברמה מסוימת זה הנושא
הוא... אבל כבר אותו לא רוצים, פשוט לוקח אותו.
נכון.
אגו טריפ כזה.
אפילו לא הייתי אומר כזה ישר לדון לקו סוריה, פשוט זה לא גמר הסיפור. זה לא, אפשר, נכון. יש את הממד שאמרנו על אנוש שקורא בשם השם יכול ללכת לאגו טריפ, אבל אפשר ללכת גם למקום אחר. לא אגו טריפ, פשוט המחשבה שאפילו את בתוך המילים של החיה את זה, לחשוב שהמטרה שלי זה ללכת לשם, שזה הקדוש. כן, וזה מקום מבלבל להרבה מאיתנו, שאנחנו חושבים שהמופשטות והלמעלה זה העניין. וכל אחד יש לו את הנקודה הזאת בנפש שהוא בורח לשם. והחידוש זה, אם כבר עלית למעלה, מיד השאלה זה איך אני מנחם את חבר שלי עם האור הזה. לא שאני רוצה לברוח כי הוא מפיל אותי. אבל זה באמת לא פשוט. אפשר גם לדון לכף זכות את שושלת שט, שכל ניסיון לבוא לפגוש את חבורת הרוצחים הזאת, טוב, זה מילים יפות להגיד להוריד להם אלוקות לאדמה, אבל הם חבורת רוצחים ונואפים וגזלנים. אז אתה, באמת יש לך פיתוי מאוד גדול ללכת להתהלך עם אלוהים, שם הרבה יותר נעים מאשר ללכת לפגוש את בבית משפט שם מה הולך. זה לא מקום שסס לגילוי אלוקות, בסדר? אז אוקיי, אז מתהלך עם אלוהים בהקשר הזה זה צד של מחמאה, אבל זה גם צד של לא של מחמאה, ולכן גם בחזל היו מי שאמר, שלקחו אותו כזה לפני שהוא ייפול.
יש פה גם את הדלת, והתהלך חנוך את האלוהים, ועניין הוא כי לקח אותו.
כן, זה מה שלמדנו פעם קודמת, אלוהים לוקח אותו, אבל לוקח אותו לא דווקא בצד של מחמאה. בסדר, זה לא כזה גרוע שאלוהים ייקח אותך, אבל היה אולי ראוי לקוות שהוא לא יצטרך לקחת אותך ותוכל לעשות שם משהו למטה.
אבל זה, הפירוש הזה שכאן מסביר, ושהוא גם של רשי, הוא לא מסתדר.
אמא.
עם כל מה שאתה מוסע. כי אתה אומר, הוא יתהלך אלוהים, לקח אותו אלוהים לפני ש... לפני שיפול. 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 שיפול, אז אתה אומר את זה בדיוק, אתה אומר, תתהלך עם אלוהים, תביא אותו בכל רגע בחיים.
אז אני אגיד את זה אחרת, לא חייב שלא ייפול. לקח אותו, כי זה כישלון. אני אביא אותו, אני אביא מישהו אחר. הוא לא, חנוך לא מנסה לרדת למטה, הוא עולה לאלוהים. זהו, לא, בורח, לא, מהעולם,
לא,
מסתלק.
לא, לא, אני אמר, עם הכתוב, אני מבין, עם הפירוש שאומר, לקח אותו לפני שיפול.
לא, אז תעזור, בוא ניקח פירוש אחר, לא לקח אותו לפני שיפול, לקח אותו, כי הוא מסתלק. הוא מסתלק, הוא בסדר, אני אקח אותך, אבל אני, באמת אני רוצה לשים מישהו אחר. אגב, מה שבמדרש כתוב, מה הם מצטטים פה? הנני לוקח ממך את מחמד עיניך, ויקח אותו, זה כמו שאמרו ליחזקאל, אשתך עומדת למות במגפה, זה לא לקיחה, להפך, עד רבה, מת במגפה.
אני יותר מבין שהוא רצה לעצור את זה לפני שמישהו אחר יצח אותו, כמו שירצו את אותו דבר, שלא יקרה שוב פעם על הצו הזה, בוא ניקח אותו, שישאר, שאף אחד לא יחטא.
בסדר, גם אפשר, או כל מיני צורות. העיקר, מה שבוא נגיד, יש אפשר להגיד את זה בכמה צורות, העיקר שזה לא, הרבה אנשים יכולים לקרוא את זה ולחשוב שמתהלך עם האלוהים זה שיא, הנה מה יותר טוב מזה, ואני רוצה להדגיש שזה יש יותר, זה לקרוא בשם השם באדמה. זה המטרה, זה התכלית.
כי זה בעצם להתהלך עם השם זה קונספטואלי מדי?
עכשיו, גם שם, בנמשל, להסביר איך זה נראה, אדם שמתהלך עם האלוהים ולא עם האדמה, יש כל מיני צורות. אחד זה אנשים מופשטים. אבל יש עוד צורות של ללכת עם אלוהים. זה ממש יכול להיות לא מופשט, אבל שהוא עובר תהליך של ניתוק מהעולם, וכל מגע, זה יכול להיות תהליך של התנתקות מאשתו. זה גם, יש לנו סיפור על רב רחומה שביום הכיפורים לא הגיע הביתה והוא מת כי אשתו חיכתה לו. זאת אומרת, יש איזו נקודה כזאת של עכשיו הילדים מפריעים לי לפגוש את אלוהים. ועכשיו וכו' וכו'. כן, העבודה מפריעה לי לפגוש את אלוהים. זה גם כן זה. אתה יושב לך ונחמד לך פה ועכשיו אתה יוצא לחיים והחיים מפריעים לך לפגוש את אלוהים. זה אותו דבר. Okay. זה, אני מתהלך עם אלוהים, זה יופי, אבל זה כל השתיק, זה מחר שתפגוש את אלוהים בסופר ובבית משפט. וזה מה שאנחנו מחפשים. זה החידה. וכולנו שותפים במזימה הזאת, כי אנחנו גם מסכימים לפיצול הזה. אנחנו מסכימים לחיות את חיינו וללכת ללמוד תורה, ושזה יישאר מנותק. אז אנחנו שותפים במזימה. כי אם אתה לא אומר לאנשי התורה ולצדיקים, חברים, אם זה לא, מחר פותר לי את הבלגן בעבודה, זה לא גמרנו. אז בבקשה תענה לי איך זה יורד. ואם אתה מסכים להשאיר את אלוהים ככה למעלה, קצת מעל הקרקע, אז אתה בחינה של חנוך כאן. אבל בסדר, אפשר להבין. אני אומר, אפשר לדון הרבה לקו זכות, כי להצליח במשימה הזאת זה כבר באמת חידוש גדול. הסבא היה אומר שאחת הטענות של האומות כנגדנו זה אנחנו חבורה של הזויים חוצפנים מחללי הקודש, כי אנחנו עדיין, אחרי כל השנים האלה, מנסים לטעון שאפשר לחיות חיים קדושים בארץ. ורוב העולם כבר התייאש מזה מזמן. וחלק מהעולם בכלל לא חשב אי פעם שזה אפשרי. ואנחנו חבורה של הזויים שרוצים להתיימר, לחיות חיים קדושים, תוך כדי שאנחנו שותים ואוכלים בשר. וזה חבורת הזויים. עם כל הכבוד.
למילה איננו, יש פה בכלל מיותרת לגמרי. המילה ואיננו היא מיותרת לגמרי.
אתה ממשיך עכשיו את ה...
לא.
בסדר, אני לא רוצה פשוט שכל כזה דבר ייקח אותנו עכשיו לדיון ספציפי על פסוק. בוא, אני רוצה רק להגיד את הקו, תקבלו או לא תקבלו, אבל... בוא נלך רגע עם הפירוש שלך.
לא, אני הולך עם הפירוש שלך שאיננו... היא מיותרת. איננו, הוא חי. הוא חי 300 ומשהו שנה.
נו.
הוא חי.
נו.
אבל אין לו, הוא לא השאיר חותם בעולם, כי הוא לא נגע באדמה.
טוב, טוב, בסדר. אז הכיוון הוא זה, שושלת שיש לה את היכולת להתקרב לאלוקות, אבל, ועכשיו אנחנו רוצים את המפגש ביניהם לשושלת קין. מה קורה לנו בפועל? אז זה מגיע נוח. נוח, סבא הסביר את זה, אני חושב, לאור שער הגלגולים, שבעצם התהליך ששושלת שט אמורה לעבור זה ירידה דווקא, כי שט ואנוש זה עדיין לא יכול לפגוש אף אחד. הם צריכים לעבור תהליך של ירידה, שיש שם מישהו שיוכל לפגוש מישהו בעולם בכלל. זאת אומרת, נוח זה האיש האדמה כבר, אחרי זה נקרא לו, דווקא צריך מישהו שיהיה יותר למטה. בשביל, תראו, מי שיכול ללכת להסתובב ב... יודע מה, בדרום תל אביב, ולקרוא בשם השם, זה צריך להיות מישהו שברמה מסוימת, טוב, אולי תגידו הכי גבוה, אבל גם ברמה מסוימת קצת מחוספס. הוא לא כזה מתהלך עם אלוקים, כי אם אתה תשלח אותו לשם תוך שנייה, או שהוא יתהפך או יתהפכו עליו. אז נוח, בהקשר הזה, זה אדם שכבר מסוגל ללכת לפגוש אותם בכלל. זאת אומרת, אפשר להבין שחנוך לא יכול לפגוש שם אף אחד. וכבר יש סכינים באוויר, והוא כזה, מה?
אתה מתכוון שכאילו בתוך נוח יש גם בתוכו את ה...
הוא כבר יותר קרוב, הוא יותר קרוב, ולכן הם אומרים, זה ינחמנו ממעשינו, או יש פה צ'אנס, זה מישהו ששייך לשושלת שט, אבל הוא יכול לתקשר איתנו כבר. הוא מבין, הוא ראה קצת סרטים, הוא קצת יודע, הוא הסתובב בפייסבוק, איפה אתה בכלל, אתה חי, איפה, כן, מה? כן, זה ינחמנו מעשינו מצבון ידינו, מן האדמה אשר הראה השם. בסדר? אבל אז מגיע לנו הנקודה הזאת של המפגש בין בני האלוהים לבנות האדם. מחשב מסלול מחדש. טוב. מי זה בני האלוהים שפגשו את בנות האדם? נעשה כמה שנספיק עד שישברו לכם הכלים. מי זה בני האלוהים שפגשו את בנות האדם ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, שמביא את השם פתאום להגיד איזה דיבור? בסדר? הסבר ראשון.
אמרת המלאכים.
אז יש לנו כמה וכמה הסברים, מי שירצה, אני יכול להשאיר לו פה ארבעה דפים עם כל מיני פירושים שונים, הבאתי לכם מבחר, לקט, בסדר? הסבר ראשון שנביא, לצורך העניין, לא שמענו עד עכשיו על בני אלוהים, וזה כפשוטו. פתאום התחילו להסתובב מלאכים בארץ. למה? תראו מעניין, אלשיך מביא לנו כבר איזו וריאציה קצת יותר מתורגמת, המקור הראשון. כי הלא המלאכים עליונים אשר תתרגו בבריאת האדם בארץ ואמרו מה אנוש כי תזכרנו. בראותם העשרה דורות מכיסים ובאים אמרו רבותינו זל ששמו פניהם לפניו יתברך ויאמרו למור ראה אתה אומר אלינו כי טוב לברוא אדם והנה הטבנו אשר דיברנו כי עשה את הרע והנה אינם מכיסים לפניך. אתם שם בפנים?
כן.
יופי. היו מלאכים שלמדנו עליהם שלא רצו לברוא את האדם, זוכרים?
כן.
אז הוא אומר עכשיו ששושלת קין הגיע לאן שהם הגיעו, אז הם באו לקדוש ברוך הוא ואמרו לו, תשמע, אתה אמרת שזה טוב לברוא את האדם, בוא תודה שצדקת. תודה שצדקנו. אז הוא אמר להם, בשורה 7, אז אמר להם, הוא יתברך. הלא אתם גם אתם, לו יש את נפשכם תחת נפשם, מלובשי חומר על הארץ מתחת, הלא תעשו כמעשיהם? אמר להם, אל תהיו יהירים. אם אני הייתי שולח אתכם דקה לעבודה ככה כמו שהם, עם כל הבלגן, אתם הייתם נופלים כמוהם לא פחות. אמרו המלאכים, לא, כי נעשה ישר בעיני השם, תבדוק אותנו, תשלח אותנו שבוע בארץ, נראה לך מה זה. כן? אז הפילם למטה לארץ, שלח אותם לבדוק. ועליהם נאמר, ויראו בני אלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ופרשו רבותינו זל כי הרבו לפשוע, ויקחו להם נשים זאת אשת איש, מכל זו זכור, בחרו זו בהמה. נפלו לגילוי עריות ולתאוות יותר מכל בני האדם. כל זה היה בשביל להראות להם שזה לא כל כך פשוט להצליח להיות אלוקי על הארץ. אז תפסו את המלאכים המתנגדים ואמרו להם, בואו נשלח אתכם לשבוע סיבוב אוף. נראה מה תגידו. בסדר? אז זה הסבר ראשון קצת מוזר, אבל מעניין שכל העסק הזה היה איזה פטנט של הקדוש ברוך הוא כדי לסנגר על בני האדם. כי המלאכים שם למעלה הורידו דינים על האדם וכתרגו עליו ואמרו דברים לא יפים, אז הוא עשה את זה, כל העסק הזה היה בשביל להגיד למלאכים תרגעו. בסדר? זה לא פשוט להיות פה על הארץ ולצאת מזה ראש.
למה עכשיו?
כי עכשיו הם צעקו לקדוש ברוך הוא, תראה מה קרה לשושלת קין, הגיע הזמן למחוק את האדם הזה שבראת.
אבל למה עכשיו לשושלת קין? אנחנו בסוף שושלת
שט. למה מדברים על זה עכשיו?
ולא
שגן
נהרג.
נחצח. לא, כי החליפו את אבן.
אנחנו רגע לפני
האסון. לדעתי זה בגלל שהחליפו את אבן.
טוב, שאלה טובה. בוא נשאיר אותה רגע פתוחה. אחרת לא נצא מזה. שאלה טובה. אני משאיר אותה פתוח.
רגע לפני כל הבלגן עם נוח.
שאלה טובה. בואו נשאיר אותה פתוחה. אוקיי? אבן עזרא. בראשית, כל אחד, אם יש לו רעיונות לשאלה הזאת, תכתוב אחרי זה בוואטסאפ תשובות נפלאות
לשאלה.
אבן עזרא בראשית שיטה, בסדר? תשובה אחרת לבני האלוהים, שקצת יותר מסבירה את הקשר לשושלת שט ושושלת קין. בני אלוהים, אמר רבי יהודה הלוי, כי הם בני שט, שהיה צדיק. מה זה בני אלוהים? לא שהם בני אלוהים ממש, אלא בני אנשים שמתנהגים יותר דומים לאלוהים, דהיינו צדיקים, וזה הבנים שלו. זאת אומרת, ובנות האדם, בנות קין. לא כמו שאתם הסברתם, תכף נגיע להסבר שאתם הסברתם פעם שעברה. בני האלוהים פה זה שושלת שט, זאת אומרת, האלה שהשם של אלוהים יותר מופיע אצלם בשושלת, והם ראו את בנות האדם כטובות עינה, אבל היה פיצוץ. הפיצוץ של המפגש בין ה-so called רוחניות עם האנושיות זה ניאוף, גורואים, מה שאתם רוצים, בסדר? נישואי תערובת, הגברת הנחמדה מהזה, אתה באת לעזור למישהו ובסוף לקחת את אשתו. זה קרה גם אז, מה שנקרא. בסדר? אז אנחנו יודעים מה יכול לקרות כשאתה מגיע ובפועל אתה פוגש למטה את העניינים, יהיה תופעות של גורואים. מה?
אתה דיברת, וסליחה, אני לא הייתי הרבה זמן, ובכל זאת דיברת על מה שמעורר בך טקסט, כן. ברמה הבסיסית. מאוד
מרגיז
אותי מה שכתוב כאן.
אז חכי. מה שלא פייר זה שאת עושה לנו את זה עכשיו, זה שייך לשיעור הקודם. לא, זה בסדר, אני מבין אותך, אבל אני... אי אפשר, זה...
אני רוצה לעלות את זה, כי נתיחה שאף אחד לא יעלה את זה לשיעור
הקודם. אל תהיה בטוחה. נו.
בני אלוהים מן הסתם זה זכרים.
נו.
הן בנות אלוהים? כאילו... בנות האדם זה רק בהקשר האנושי?
לא, זה לא הסוגיה. זה לא הסוגיה. הסוגיה היא, זה לא הסוגיה. הסוגיה היא שבמפגש בין השושלת של בני האלוהים ובני האדם, הקושי היה שהזכרים מהשושלת הזאת, היה להם קשר לא מתוקן עם הנשים מהשושלת השנייה. זה לא שאין נשים באלה ואין גברים באלה.
יש שום הוכחה שמי שכתב את הטקסט הזה היה זכר.
רגע.
כי לא ייתכן מצב שבאלוהות או ב...
רגע, את לא הבנת, לא הבנת את התשובה שלי. התשובה שלי היא לא שאין בקרב בני האלוהים אין בנות אלוהים, אלא שהבעיה לא הייתה איתם. זה לא הדיון שאין אותם. להפך, את יכולה ללמוד את זה בדיוק להפך. בנות האלוהים לא הלכו ועשו בלגן. מי שעשה בלגן זה בני האלוהים. בסדר? אז זה... עוד רגע, עוד רגע אנחנו מגיעים. עוד רגע. בסדר? אז בנות האדם, אז זה הסבר אחד, וכאן אנחנו פוגשים כל מיני צורות של קלקולים, שאנחנו נפגוש אותם אחרי זה גם בתנך וגם באנושות כמובן, זה דווקא הנפילה של הנפילה, או של תקראי לזה המורים, של הצדיקים, שזה, והיו סיפורים ממש לא מזמן כידוע, ויש עדיין כל יום, סיפורים כאלה של אדם, שזה לא אומר שהוא באמת אף פעם לא היה קשור לשום דבר רוחני, אבל יש שם סכנה מאוד גדולה של ניאוף בחסות רוחניות וזה, כי אתה רוצה את האשתו של ההוא. אז, וזה לא פשוט להוא לרדת למטה ולהישאר שמור בברית. זה לא פשוט. בסדר? אז זה הסבר אחד. הסבר שני, לפי דעתי בני האלוהים ובני השופטים, אומר אבן עזרא, זה משהו אחר. זה לא בני האלוהים שושלת קין, אלא זה מי שהיה אחראי לעשות סדר, השופטים והדיינים בדור, הוא נפל. זה הסיאוב של בתי המשפט. וזה מה שעושה את הפיצוץ הגדול. כי אם עוד יש לך בתי משפט עם מישהו שיש לו עוד איזה אחריות לשמור על סדר, אז בסדר. אבל אם השופטים בעצמם גנבים גזלנים ונואפים, אז זהו, כבר מלך תצא מזה. אז זה, המשפט הזה הוא סימן של רגע לפני שצריך שינוי גדול. בסדר? שהבני האלוהים זה בני השופטים. וגם זה ראינו, אגב, ראינו גם בני האלוהים, בני אלי, לקחו להם, שכבו את הנשים אשר באו, צבעו אל מועד. צבעו, לא זוכר. היה לנו סיפורים עם בני אלי, הבנים של כהן במשכן. היה לנו סיפור עם בני האלוהים, זה לא רק... שופטים אלא גם המלכים והרוזנים, וזה מחילה מכבודו של דוד המלך, זה גם הסיפור של דוד המלך, לוקח נשים מכל אשר בחרו, אנחנו גם נראה כמה סיפורים כאלה. הפוטנציאל של אלה שיש להם את השליטה והשררה, וגם זה תסתכלו בחדשות היום.
כן, זה דרך רבה ביחד.
כן, אז נכון, הסיפור של...
יש כל כך הרבה שמות שאי אפשר לנקוד בשם אחד.
בעל הכתב והקבלה מסביר לנו משהו אחר, הבאתי את זה רק בשביל סילבי. בני האלוהים, כמו שהונח על יחיד שם איש אלוהים, להתייחדו לעניינים רוחניים אלוהים, ככה הונח בני אלוהים על רבים המייחדים עצמם לכמו אלה, כי שם בן שיחובר אל אחד משמות המקרא, יורה על המתואר במקרא הוא כמו בני נביאים, בני בליעל, בני אבלה, בני חי. קודם כל מסביר שבן, זה לא בן, בן של, כן, סן, אלא זה שייך לעניין הזה. בסדר? והוא מוכיח מאוד מקומות בתורה. קראתי בכתב ובקבלה. זה בשורה 20 והלאה, והופך את הדף. בסדר? זה להיות כמו שיש בני הנביאים, בימיו של שאול יש בני הנביאים. זה לא שהם הבנים של הנביאים, אלא הם החבורה של הנביאים. אז הוא מנסה להסביר מה זה בני האלוהים. בשורה 2, בעמוד 65, בצד ההפוך, הוא תואר על כומרי אלילים. זוכרת, סיטבי? מה שאת אמרת. שבני האלוהים, הכוונה זה הכמרים, לא יודע מה, בסדר, הכהנים של עבודת האלילים. כי לדעתם המשובשת תיארו את שם כומריהם בשם אלוקות. ועליהם נאמר, ובכל אלוהי מצרים יעשה שפטים. הנה, אתה גם האלוהי מצרים קראו להם אלוהים. והודיע כתוב שהאנשים האלה הרשיעו מעשיהם, הם החלו לפרוץ גדר העריות, כי עדיין הכל הנולדים היו תאומים זכר ונקבה, ותהיה אחות אישה לאחי הנולד, לכן היו גדורים מהעריות. טוב, ובקיצור, ניאוף והעריות. בשורה 8, אמנם אלה הכומרים החלו לפרוץ גדר זה, ועשו את עיניהם לראות על יופי בנות בני האדם, ויקחו להם נשים לפי בחירתם כאשר התאווה נפשם, ולא ישגיחו בנשואות לפנויות, לכן הוסיף מכל. זה מחבר אותנו גם למגילה.
כמו שקצר.
לכל מי שזה מחובר לנו היום בחדשות. רגע, וגם זה מחבר אותנו למגילה, בסדר? המלך, וזה גם מחבר אותנו לפרעו. פרעו בתור הכוח האלילי שלו, עכשיו זה נקודה רגישה, שהאלילות או האמונות הרוחניות הופכות להיות צידוק לניאוף. כי היה כתוב שם שלקחו את שרה לבית פרעה, גם כן עם אותה מילה, ותוקח שרה בית פרעה, או משהו כזה, שפרעה, היו כל אישה יפה, אז היה מזוהה כשייכת לפרעה. ואז מיד ראו אישה מאוד יפה, מיד לפרעה, בצידוק רוחני. כי יש צידוקים לא חסרים, לאורך הדורות לא היו חסרים צידוקים, לניאוף בכותרת רוחנית. גם בעמוד הקודם, אם תראו אחרי זה, אבן עזרא יש לו פירוש אחר, גם כן בהקשר שהם זיהו אותם כמתאימות להם לפי הכוחות הרוחניים שלהם, מי שייכת לי לפי מה שאני מבין ברוחניות שלי, או בהצטגנינות שלי, או בתקשור שלי, או בצדיק אמר לי, או הקבר, לא יודע מה. בסדר, כל אחד, הוא הבין, אז הוא... ויש עוד משהו שלא הבאתי לכם פה. הפוך, בני האלוהים זה שושלת קין, ובנות האדם זה שושלת שת. זה דווקא מובא בזוהר איפשהו. חבל שלא הבאתי לכם את זה, אבל יש לי פה את הדף. לא, לא, הפוך, הפוך. בני האלוהים זה שושלת קין. כן, עכשיו זה, אני אחבר את זה. אני חושב שראיתי את זה בזוהר, את העניין הזה. כן, הנה, רבי חייא בזוהר. אמר, בנוי דקין הוו בני האלוהים. הבנים של קין, דווקא, הפוך. עכשיו, איך זה? אז אני אחבר את זה לפירוש שדווקא עלה מאצלכם. זה חיזק לי מימד שלא ראיתי אותו כל כך עד עכשיו. זה שדווקא, מה חדש בשושלת שת ובשושלת אנוש? משהו יותר אנושי, זה מה שאתם העליתם. לפני זה היה לנו עולם, הכל זה פיצוצים. בסדר? אבל שושלת אנוש, נקרא אנוש, ונחמה ומעשה ידינו וכולי, דווקא יש משהו יותר אדם. ובהמשך של מה שאמרנו בתחילת השיעור, זה לא ירידה, זה עלייה. זאת אומרת, יש צד להבין שאדם זה יותר גבוה מאלוהים. כמו שבהרבה מקורות מובא שהאדם הוא יותר גבוה ממלאך. אז מלאך זה, כן, שלהיות שם למעלה במופשטות או בהבנות האלוהיות, זה לא מרשים אף אחד. החידוש מה שהקדוש ברוך הוא מחפש בעולם זה אדם. אז דווקא שושלת הם יותר אדם מאשר שושלת קין. וזה דווקא למחמאה בני האדם ולא בני האלוהים. ומה שהקדוש ברוך הוא שולח אחרי הכישלון של קין והבל, זה להוריד משהו שיש לו יותר אפשרות לחיות כאדם בארץ. אבל החיסרון של זה לכאורה זה שיש לנו צמצום של העוצמות, וזה בסדר. אנחנו אחרי זה נצטרך לחזור לעוצמות הגבוהות, אבל טוב, עוד מעט פיצוץ הכלים, אז לא נורא. נשאיר לכם את זה ככה, אני רק מחזק אתכם שפעם שעברה אתם הבאתם לנו את העניין הזה. איך שלא יהיה מכל הפירושים האלה, גם אם תבין שזה שושלת קין, גם שושלת שת, גם אם זה המלאכים, גם אם זה הדיינים, יש משהו שעוד אין לנו מבול, אבל הוא כבר דורש לפי כל השיטות האלה התערבות נוספת, עזרה נוספת. כי אם ממשיכים את הכיוון הזה, אם זה הדיינים, אם זה שושלת שת בעצמם, אם זה השתלטות כוחנית ששושלת קין על שושלת שת. בסדר? כי שושלת שת הם, לפי הפירוש האחרון עכשיו שהבאנו, הם מעודנים כאלה, ויש לנו את פרו, בסדר? אז הוא לוקח את שרה, אז מה תעשה? מגיעים למצב כזה שהוא ברמה כזאת של שליטה על הארץ, שגם אם אתה שולח את אברהם לעשות סיבוב לקרוא בשם השם במצרים, זה ייגמר בשרה בבית פרו, ועוד מעט אברהם מת. זה מה שיש לנו שם. ובכל אופן, למרות הכל, כל זה היה תהליך חיובי שקידם אותנו לאנשהו, בסדר? זה שאנחנו מציינים שיש פה על סף להיגמר בכישלון, זה לא אומר ששושלת שת לא התחילו להופיע בעולם, ולהתחיל להופיע קריאה בשם השם, ולהופיע מה זה להתהלך עם אלוהים, שזה דברים טובים שהופיעו בעולם, שנולד מהם נוח, כלומר, זה לא פוסל שבסוף הולך לאיזה כזה, כל הטוב שכן קרה פה, האפשרות לכהנים שלא מתים כל כך מהר כמו אבן, והם בכל זאת מסתובבים ועושים משהו בעולם. גם אם הם לא הצליחו להגיע להצלה מוחלטת בינתיים מהדינים. חסתם לדיכאון?
ממש לא.
לא? טוב. מה? כי מה מדכא? אז אני אעשה תמצוא, זה טוב שאת שואלת, בסדר? הכיוון שלי, קודם כל, רגע, קודם כל, הסוף פה, הסוף שאני אביא לכם הוא משהו קצת יותר למעשה בשבילנו, נגיד, אבל אני אנסה לתמצאת. התמצאות הוא שהאנושות מנסה לחיות בארץ ומסתבך ברצח וכל מיני. לא מיואשים, הולכים לאדם הראשון. אדם הראשון מוליד בן נוסף, שהוא נשמה שיש לה אפשרות להביא משהו שעוד לא היה באנושות. מה היא כן מביאה לנו? מתחילה להביא לקרוא בשם השם, שלפי מה שהסברנו זה דבר מאוד חשוב, והאפשרות שלהם לשמש בתור הכהנים של האנושות. לענייננו פה זה בני האלוהים, במובן שזה שושלת שת. אבל יש בהם גם בהסבר שלכם משהו גם קצת יותר אנושי, יותר קרוב, יותר מסוגל זה, אבל מצד שני לא נרצח כמו אבל כל כך באופן מיידי. אבל מצד שני, זה עוד לא מצליח להביא למצב שיש את גמר התיקון, שאלוהים מצליח להתגלות על פני האדמה ונפסק הרצח וזה, וזה בסדר, זה ייקח עוד קצת זמן. אנחנו לא נבלים שלא גמרנו. השאלה שתטריד אותנו לאורך הלימוד של התורה זה, מה כן הצלחנו? מה עוד לא הצלחנו? אז יש דור הבא, נמשיך. אבל מה כן הצלחנו? הצלחנו להופיע התחלה של כהנים לאנושות שיעזרו להם. הצלחנו להופיע התחלה של אנשים שיקראו בשם השם. התחלה של אנשים שהתהלכו עם אלוהים. שזה לא רע בכלל. ומתחילים להבין איך אולי הכיוון לפתרון. ואנחנו גם מבינים שלהם מה הסכנות שמאפיינות את הדרך הזאת. הדרך שבה ישלחו מישהו שהוא יהיה כהן. יש. בסדר. יודעים מה יכול לקרות. וצריך ללמוד להיזהר מזה ולראות איך לעשות את זה נכון. אבל זה הכיוון בערך מובן? שאלה, מה חסר?
תמשיך, אני אגיד לך.
טוב, ברכות הראייה מרבי נתן. בסדר, איך כל זה קצת בכל אופן קשור אלינו? היינו. היינו שבכל צרותם של ישראל, ועיקר צרות ישראל הם צרות הנפש שרחוקה מאביה שבשמיים, ואזי צר לא כביכול. היינו שכביכול הוא מצר ומקטין ומצמצם אורו בצמצומים נפלאים כדי להזכירו באשר הוא שם. רגע, אני לא רוצה לסבך אתכם יותר. בסדר. קודם כל, מה עיקר הצרה שלנו פה בארץ, שאנחנו מגיעים לאדמה, שהוא אומר, הנפש שלנו נכנס לצרות וסבל ויסורים, כי אנחנו מרגישים את הריחוק שלנו מהקדוש ברוך הוא, מרגישים את הריחוק שלנו מהאור, מהטוב, מההבנה, מהמוחין, כל מה שדיברנו בתחילת השיעור, איפה אנחנו ואיפה זה. בסדר? ואז אני מיוסר. והיסוד של ההבנה החסידית היא שרוב היסורים שלנו באים מהריחוק הזה. זאת אומרת, יכול להיות שיפטרו אותך מעבודה, ואתה לא תרגיש מיוסר, או שאתה כן תרגיש מיוסר. זה לא ההבדל אם פיטרו אותך או לא פיטרו אותך. זה ההבדל איפה הדעת שלך נמצאת באותו זמן, ואם אתה מרגיש קרוב ואהוב, ואתה מבין מה עובר עליך, ויש לך משמעות, אז אתה יכול להרגיש קרוב. לא, שכחו רגע שואה. בוא נלך על דברים פשוטים. בסדר? דברים פשוטים שעוברים עלינו ביום-יום, יש אפשרות שאני לא יהיה בגלות הנפש. אז עיקר הצרות של ישראל זה צרות הנפש, שאני מרגיש רחוק. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא עושה עוד מאמצים לצמצם את האור שיגיע עד למקום הרחוק שאני נמצא. כי מה שחסר לפי זה, חסר שזה עוד לא מספיק מצומצם בשביל שאני אוכל לעשות עם זה משהו. אז הוא אומר, בסדר, אני אוריד לך עוד. אני אוריד לך איזה כמו שט או איזה הבנה או תורה יותר מצומצמת, יותר קרובה אליך, כדי שתוכל שזה יתגלה אצלך. ואז זה יפתור לך את צרות הנפש. ועל ידי זה הוא מלאך פניו הושיעם. היינו, הצדיק האמת שנקרא מלאך פניו. בסדר? כי הצדיקים נקראים מלאכים. למה? הם מבינים הרמזים ומשתדלים בחוכמתם להכניס ולהעיר בישראל אלו הרמזים. יש רמזים שהקדוש ברוך הוא שולח לך לאורך כל חייך, לאורך ולרוחב, כל יום במחשבה, דיבור ומעשה. הבעיה שאתה לא תופס את זה, אתה לא מבין את זה, לא קולט את שם השם המתגלה אליך בכל חוויות חייך. אז מה הצדיקים? הם מצליחים להבין את הרמזים האלה, והתפקיד שלהם לעזור לך להבין אותם. ואז נהיה לך נעים ונחמד. זה התפקיד של הצדיק. ועל ידי זה הם מושיעים אותם להחזירם להשם יתברך, ואז על ידי זה גם נפתר הבעיה של הקשר בינך לבין הקדוש ברוך הוא, שהוא בא מהריחוק שלך, הוא בא מחוסר ההבנה שלך, הוא בא מ... ואזי נתהפך הכל לטובה, שדייקה על ידי התגברות הרעין, שעל ידי זה נתמעט ונצטמצם האור מאוד, על ידי זה דייקה הגיעה טובה גדולה, שיכולים הצדיקים הגדולים להגביע ולהעלות גם היורדים והנופלים מאוד מאוד. דווקא על ידי זה, בהקשר שלנו, שאני מגיע לאיזה מקום מאוד רחוק, שאני מרגיש תקוע ואין לי מושג איך לקרוא פה בשם השם, אז דווקא אז זה מוריד מישהו ומוריד אור חדש שיכול להעיר פה. זאת אומרת, ההזדמנות של זה שמתגלה איזה מקום נמוך ורחוק, זה הזדמנות שיתגלה אור שמסוגל לגלות את השם גם שם. אז בהקשר הזה, החידלון שבשושלת קין מוליד את שט. זה הצד הטוב שבזה. פתאום יש ואת אנוש, מוליד את אנוש שמסוגל לקרוא בשם השם, זה תוצאה של החידלון שהם הגיעו אליו ושהם ביקשו עזרה, אז הורידו להם מישהו שיכול לצמצם להם את הקדוש ברוך הוא עד אליהם. גם אלינו, כן? כמובן. כי על ידי שנסתר האור כל כך על ידי ריבוי הצמצומים עד שהיה קשה להשיג ולהבין הרמזים, והצדיקים בריבוי הגיעתם במסירות נפש זכו להשיג האור מתוך תוקף ההסתרות, על ידי זה זכו להשגות גדולות. מה זה השגות גדולות? הם התהלכו עם אלוהים. עד שבעצם חוכמתם הם מלבישים לנו האור בצמצומים נפלאים באופן שגם כל אחד במקומו יוכל להגיע לו רמזים והתעוררות ועצות בכל מקום שהוא, לאחוז את עצמו והשם יתברך תמיד. אז מה הצדיק עושה? הצדיק מוסר את נפשו שהוא רואה מלא הסתרות איפה שלא רואים את השם, והוא מחפש אותו. וכשהוא מוצא אותו הוא מודיע לכל החבר'ה שהוא מצא אותו. והוא מודיע להם איך הוא מצא אותו. והוא גם, מכיוון שהוא עבר את כל הבלבולים האלה, הוא מסתכל עליך, והוא רואה, יכול להיות שהוא מבין, מה מסדך אותך ולמה אתה לא רואה אותו. עכשיו, איפה הסכנה? שיהפוך להיות ש... אז אני יודע, אז אני אסביר לך איך מצאתי את השם אצלי. זה לא עוזר. המטרה היא שני דברים. אחד, שהוא יעזור לך למצוא את השם אצלך, שזה לא כמו שלו. יכול להיות זה הפוך ממנו. לא רק בדרגה, יכול להיות זה הפוך.
לא, יכול להיות זה הפוך.
כן, כן, בדרך שלו, אז דרך אחרת. שתיים, שהוא, זה יהיה מאוד נעים העמדה הזאת, אז הוא לא ירצה שאתה תהיה בעצמך, אחר כך מסוגל למצוא אותו לבד. והמטרה שהוא גורם לזה, שאתה יוצר קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, לא דרכו. זאת אומרת, המתווך תפקידו להסיר את עצמו מתפקיד המתווך. אבל זה מאוד מפתה, להישאר בתפקיד המתווך. אבל המבחן הגדול של המתווך, זה שהוא דואג שיש סוף לחוזה שלו.
הוא צריך לדעת למחוק את עצמו.
שיש סוף לחוזה שלו, ועם עין מחל הנה מספרך השם. אני לא מעניין בשביל עצמי, אני הפואנטה זה לקשר בינם לבינך ישירות, לא, לא איתי. זה לא שיטה. צריך אותי בשביל לעזור להם ליצור קשר איתך, אבל אם בסוף אז הם יוצאים קשר איתי ולא איתך, אז אנחנו דפקנו את כל המשחק. אז הוא אומר, הוא רוצה שאתה תבין את הרמזים. שאתה תגלה בעצם שבתוכך יש את היכולת ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא ישירות בכל רגע בחיים שלך. וזה משהו תפקידו להזכיר לך כי אתה שכחת, כי אתה כבר בטוח שאין דבר כזה ואתה לא יודע ואין לך מושג. מה פתאום? אתה בתוכך יש את היכולת לפגוש את השם בכל רגע נתון. וזה משהו תפקידו לעורר בך את זה. את זה שאתה יודע להתהלך עם אלוהים, לא שהוא יתהלך עם אלוהים במקומך.
כי רק ככה אתה
תוכל
לדעת גם כשאתה מתחחק ממנו.
זה גם. זה גם. כי האלם הוא בשביל הגילוי. היינו, כל מה שמעלימים ומצמצמים האור בצמצומים רבים יותר, הכל נתהפך לטובה על ידי גדולי הצדיקים. אז עוד פעם, זה המלכוד הזה, על ידי גדולי הצדיקים, כן, להבין שיש אנשים שזה מה שהם עושים, ואנחנו מודים להם ולומדים מהם, וצריכים לסמוך על העצות שלהם בהנחה שהם לא נצלנים ומרושעים, וזה גם אדם צריך לדעת. כי די כעד ידי זה הם מגלים ומהירים לישראל אור השם יתברך, שנוכל לדע ולזכור אותו יתברך בכל מקום שהוא. זה המבחן של הצדיק. אם הוא הצליח לגרום לזה, שבכל מקום שאתה נמצא, אתה יודע את השם וזוכר את השם בכל מקום, שיחקנו אותה, אז הוא הצליח לקרוא בשם השם. וזהו בחינת אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות, שכל מה שממעטים ומצמצמים האור במיעוט אחר מיעוט, אחר רק בשביל לרבות האור. זה שיש הסתרה כזאת גדולה, בסוף זה הכל מתהפך לגילוי גדול. זה שאתה בחוויה שאין לך מושג איפה השם פה, הכל הולך להתהפך לאורות עוד יותר גדולים. בפורים. בסדר? אבל חלק ממה שהוא מזכיר לך, מה בא הצדיק להזכיר לך? אומר לך, אני יודע שעכשיו אתה בחושך, נראה לך אין פה כלום. תדע לך, הכל יתהפך לגילוי גדול. זה חלק ממה שהוא בא לעשות, לקרוא בשם השם. תדע לך, הוא פה מתחת לאף שלך, ואתה עוד מעט תראה את זה. ואם אתה סומך עליו, אז זה נותן לך את האומץ, את הנחמה, ואת האומץ להמשיך לחפש אותו גם בחושך הזה ולא להתייאש. ואז באמת זה יתהפך לגילוי גדול. ולהגדילו ולהעירו בלב ישראל על ידי זה דייקה. טוב. זה נראה לי מספיק לבינתיים. זאת אומרת, אם אני מסכם את זה, רגע, אחד, להבין את הכיוון. הכיוון הוא, אנחנו אומרים בתורה גם, אבו גודל אלוקנו, כי שם השם יקרא, אבו גודל אלוקנו. שגם התורה היא גילוי של שם השם, יקריאה בשם השם. התורה, הצדיקים, הכל, כל המטרה היא שאני אצליח לדעת מי זה השם, והרבה אנשים לא בדיוק יודעים מי הוא, הם חושבים שהוא מחפש אותם, חושבים שהוא סגר איתם חשבונות, חושבים, כל מיני, לא רק חושבים, מרגישים. אתה צריך לדעת מי זה השם, להשיג אותו יותר ויותר בעומק, ולדעת איך אתה מתקרב אליו, ואני מוסיף עוד משהו שלא כתוב פה, אבל במקומות אחרים, לדעת איפה הוא מתגלה בתוכך, גם כן, זה קריטי. לקרוא בשם השם, שאתה תדע שאתה גם כן גילוי של השם. זה התפקיד שלהם. אז קודם כל שנבין שזה מה זה המטרה, ואם זה לא עבד, אז להמשיך לחפש. אבל גם להתעורר לאפשרות שמצד אחד לא, אני לא חושב שלהרבה מאיתנו פה יש את הסכנה של גורויות, לא, אבל נגיד, כי נכון, לא ליפול לגורויות, אבל להתחיל להתעורר למה זה האפשרות, זה מאוד קשור למה שדיברנו בתחילת השיעור על פורים, לאפשרות שיש אמונת חכמים, שיש תיווך של אנשים, שאם זה התיווך הנכון, זה יגלה לי אותי. וזה יגלה לי את השם במקומות שאני לא ידעתי שיכול להתגלות. וזה מה שמתחיל להוריד בשושלת שט, וזה מה שאנחנו מחפשים כל אחד לעצמו, למצוא לו את הדרך הזאת, שהוא יהיה גם ככה לילדים שלו, ושלמצוא לו אנשים כאלה שיהיו כאלה בשבילו. שמח עם הרבה עסקים.